עכשיו ב-103 FM. ספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
שלום לכם, בערב טוב. הערב ממשיכים משחקי שמיני גמר גביע המדינה. יש גם את הפועל ירושלים מול פרומיטי האוקראינית. אהלן מליניאק.
אהלן, חולון נגד בשיקטש.
חולון נגד בשיקטש. נעסוק בכל הדברים האלה. אבל בוא נדבר קודם כל על מה שקרה אתמול. צפיתה, אני מקבל לפחות בתקצירים של משחקי שמיני גמר גביע המדינה. היו שם החלטות שיפוט לא קלות, אבל בוא נעזוב מה שקורה על הדשא. בוא נתייחס למה שקרה בנוף הגליל, במשחק של אום אל פחם מול הפועל חיפה.
ראיתי את המשחק. מה קרה?
מה שקרה זה כל מיני שוטרים, לאו דווקא קצינים, כן. שוטרים, הם אמרו שלדעתם, כן. זאת אומרת, הם חושבים שלדעתם יהיה עדיף יותר לעשות את ביתות ההכרעה מ-11 מטר בשער הדרומי.
מה הבעיה עם זה?
שוטר נותן את דעתו, מה זה, הוא בתוך המשחק, הוא לא אמר תעשו. הוא אמר, לדעתנו, זה יותר בטיחות וכאלה וכל השטויות.
אם שוטר חושב שיש פוטנציאל לבעיה, אז הוא צריך למנוע אותה. אם הוא יכול.
פוטנציאל לבעיה, מה הבעיה?
הבעיה, שמאחורי השער, אם מאחורי שני השערים יושבים מועדים, אז עושים הגרלה ובועטים לשער שזוכה.
הם לא נתנו לעשות הגרלה.
נכון, אין צורך.
אז מה יהיה היום במשחק?
קיבלתי.
יש היום משחק בחיפה.
כן.
מכבי חיפה בית"ר ירושלים.
כן.
אני לא מאמין שיגיע לביתות הכרעה, אבל בוא ניקח את זה. רגע, בוא ניקח את זה באופן היפותטי.
כן.
ולדוגמה, כדורים מהביתות השער שיבחר, או עדי חיפה, או עדי ביתר, מה אתה מציע לשוטר לעשות?
מה שיבחר, זה לשם יבטו.
אז למה פה לא בחרו?
אני לא הבנתי, מי נפגע, מי הרוויח מהדבר הזה?
אני אשאל אותך שאלה, התקנון קובע...
התקנון, המציאו אותו אידיוטים.
רגע, רגע, אז אני שואל, בסדר, אני מקבל, אידיוטים, מה שאתה רוצה, קרוטי עונה, הכל הולך...
לא חשבו על האפשרות.
רגע. עכשיו, אתה יודע, אתה אומר קהל בסיכון, נכון?
מה זה?
אתה אומר אום אל פחם קהל בסיכון.
לא אמרתי אום אל פחם קהל בסיכון.
הפועל חיפה קהל בסיכון.
לא, אם בסיכון? מאחורי שער יושבים אנשים, אני אבל, לא בודק
אבל
אותם.
גם, אבל גם ב...
בצד שני אין אנשים.
באצטדיון העירוני בחיפה.
בחיפה אין בעיה?
למה?
עושים הגרלה.
למה?
מכיוון שבשני הצדדים יש אוהדים.
אז אתה אומר מגרש שאין
למה,
בו.
למה אני צריך לבעוט פנדלים במגרש שהקהל יושב 5 מטר מאחורי השוער, יכול לזרוק לו משהו על הראש? אם זה בשני הזה, מה לא מבין בכלל מה הבעיה? כמה... מישהו קופח, הרי לא אמרו שנעשה הגרלה בשביל לעשות הגרלה.
לשאול לך שאלה.
כן.
אתה לא עונה לי עליה.
אני עונה מצוין.
גם מועדי מכבי חיפה השליחו חפצים בעבר.
כן.
גם מועדי בית"ר ירושלים.
נכון.
אם היום, אני אומר עוד פעם, היה והמשחק יגיע לביתות הכרעה.
עושים הגרלה?
למה, מה, כי פה ערבים, אז לא עושים הגרלה?
למה ערבים? אני אמרתי
למה
ערבים.
למה לא עשו הגרלה? למה לא עשו הגרלה?
מכיוון שבצד אחד לא יושב קהל, ומצד שני כן יושב קהל.
אז בוא נלך לשיטתך, ונגיד כל משחק גביע שיש בו ביתות הכרעה,
כן.
לדאוג שבצד אחד לא יושב קהל.
אין בעיה.
אז מה עכשיו אתה ממליץ על זה?
בכיף.
הבנתי.
אבל אם זה ככה, אין בעיה, תמיד יבטאו לצד שאין קהל.
ואין הגרלה. אין הגרלה. טוב.
מה, עושים הגרלה בשביל הגרלה?
בוא נתקדם.
לא הבנתי את הבעיה. שהמשטרה התערבה?
המשטרה זה לא משטרה, זה שוטר פשוט, אני לא יודע אפילו אם הוא שוטר ולא מתנדב. אני אברר, אבל עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי לשידור ב-103, אילי קונפלד ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין. בדיגיטל האורחים הם רון צ'יין, שני רומנו ודוד זבולוני. אנחנו משודרים בכל המדיה, גם בפיצפור, בשידור ישיר, באפליקציית חמל. מוטי וניר, מאמן אום אל פחם. אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
אהלן,
מוטי. מוטי, אתה לא נכחת בהליך הזה, היית בחדר הלבשה, נכון?
לא, לא ידעתי מזה, האמת. אני רק אחרי המשחק בכלל ידעתי על כל העניין של איפה הפנדלים.
למה ירדת בחדר הלבשה?
מה?
למה ירדת לך?
אין לי את הסבלנות בפנדלים, כן נכנס, לא נכנס, כן יחמיץ, לא יחמיץ. אני אוהב לשמוע בסוף מה היה. לא אוהב לראות את זה. אבל רק לעניין, תראה, קודם כל אני רוצה להתחיל במשפט שבעיניי, כאילו, לא הפסדנו בגביע בגלל שהחליפו את הצד של הפנדלים, זה אחד. לא בגלל זה. דבר שני, שמעתי את אריה מה שהוא אמר, ואני בדרך כלל מאוד מכני, גם עכשיו מכבד את אריה, אבל אני חושב שבמקרה הזה הוא אומר דבר לא נכון, כי לפי מה שאריה אומר, צריך אולי בפנדלים להוציא את כל הקהל מהאצטדיון שלא יראה, או לעשות משחקים ללא קהל. הקהל בא בשביל... בשביל בדיוק הרגעים והאירועים האלה, ולא, משטרה לא צריכה לקחת בחשבון שאולי האוהדים של אום אפרחם יעשו משהו. מה זה? בכל מקום יכול להיות אולי.
אני לא, מוטי, תאמין לי, אני עד לרגע זה לא ידעתי מי ישב מאחורי השער, אוקיי? ואם היה אוהדים של הפועל חיפה, אותו כנ"ל הייתי אומר.
זה לא צריך להיות, אבל כדורגל השחקנים מאומנים ויודעים ואוהבים שיש קהל, את הלחץ הזה, וזה מה שעושה את הכדורגל יפה. אז לקחת את כל השחקנים לצד שנראה כמו במדבר, בלי אוהדים מאחורה.
מה, אתה דואג להפקה של הטלוויזיה?
אני לא, אני דואג לזה שכדורגל הוא משחק להמונים, ובשביל זה באים ובשביל זה יושבים בטלוויזיה אנשים בבית, ובמקום לראות דשא וחושך מאחורי השער, הם היו מעדיפים לראות יציע מלא באוהדים מאחורי השער.
אני בטוח שהיה הרבה יותר מעניין אם מישהו למשל היה זורק איזה מטבע על השוער בפנדלים.
אבל ארי, אפשר גם לזרוק את המטבע בקרן.
תמיד אפשר, אבל אם אפשר לבוא לשער שאין בו קהל, אז הכי טוב.
אנחנו לא מסכימים בעניין.
אריה, בקיצור, אריה בעד כדורגל
אלוקן. אני חושב גם,
אתה בעד כדורגל אלוקן.
אני בעד, מצוין.
ושמעת אבל מה אמרתי בהתחלה, במשפט הראשון, שלא בגלל זה
אהפנו. ברור, לא קופחתם מזה שבעטו לשער השני.
טוב.
אני שואל.
מה?
קופחתם מזה שבעטו?
אני לא מסתכל על זה כקיפוח או לא קיפוח, אני מסתכל על זה כהחלטה שאני לא מבין אותה.
לא, בסדר, אבל אני שואל, אחרי שהחליטו, אתם קופחתם מזה שבעטו לשער השני?
לא, אני אומר, זה לא עניין של קופחנו.
אוקיי.
לא קופחנו, אני לא חושב שזה משהו שקיפח אותנו, אבל חושב שזה משהו שהיה החלטה לא נכונה.
אוקיי.
בוא נתייחס מוטי למשחק עצמו, אנחנו נרחיב אחרי זה בעניין של ההחלטה. היו לכם הזדמנויות, זאת אומרת לא נפלתם ביכולת מול
אני אמרתי בסוף השידור, אמרתי שבעיניי לא הפסדנו בפנדל, הפסדנו ב-90 דקות,
כן.
שהיה לנו את ההזדמנויות להפקיע ולנצח, והיו לנו שתי הזדמנויות ממש טובות בדקה 88 ו-90 והחמצנו, וזהו.
אתה מצטער אבל...
רגע, וגם בפנדלים.
רק שנייה, אתה מצטער על כך שנתת לתימור אביטן...
לא. לראות? תימור הבועט הקבוע שלנו, תימור הוא שחקן מנוסה, ואני גם, האמת, שאני מצפה משחקן, שאם הוא לא בטוח בעצמו, ואני שואל מי רוצה לראות, אני לא מהמאמנים שמאמינים שצריך יום לפני המשחק להתאמן בפנדלים. כי אין מה להתאמן בפנדלים באימון, זה לא להיות במשחק. באימון שאין קהל ואין תקשורת ואין טלוויזיה, גם דודה שלי תפקיע פנדל. ובמשחק זה לחץ אחר, אז אין מה להתאמן על פנדלים. ואז אני מגיע לפנדלים ואני שואל את השחקנים, מי יש לו ביטחון? מי רוצה לבעוט? אלה שאומרים אני, עושים סדר, מי בועט ראשון? תימור אמר אני חמישי. בשבילי תימור אומר אני בועט חמישי, יש לו ביטחון, הוא מרגיש טוב, הוא בועט. אם הוא
היה
מרגיש שאין לו את הביטחון, אז הוא היה אומר אני היום לא בועט.
אני מכיר אותך איזה יומיים שלושה, היה לך בחיים בכלל שחקן, ואתה מאמן המון שנים, שאמר לך בפרצוף אני מרגיש לא בועט, לא לבעוט?
בוודאי, היו לי שחקנים ששאלתי, ואמרו לי לא, מוטי, אין לי, אני היום לא אעמוד בלחץ הזה, וויתרו. גם אתמול, כשסיימנו את החמישה...
אתה פשוט לא נראה לי הטיפוס שמישהו יביט בו במבט ישיר ויגיד, אני לא בנוי, אני קצת מכירים, אתה יודע.
ודווקא אני מעריך שחקן שיש לו אומץ להגיד לא, אין לי ביטחון.
100%.
לא לפחד ולהגיד אני עבד בכל מחיר, כדי שמוטי לא יחס עליי.
אני ראיתי שאחד השחקנים אמר לך, עזוב אותי.
נכון, לא אחד, היו שניים שאמרו לא רוצים לבעוט.
כל הכבוד.
חכה, הוא עוד לא ראה אותה מאז.
מה?
הוא עוד לא ראה אותה מאז.
תשמע, בדיעבד, אף אחד עוד לא יצטער על פנדל.
אני חושב שצריך להוציא חוק חדש שגם למאמן מותר.
כן, זה נכון.
אני לא בטוח שהיה לך אומץ ליבות.
סליחה?
לא היה לי אומץ ליבות.
עם הג'ינס, עם הטרנינג. אתמול הוא לבש טרנינג?
ובועץ.
אתמול הוא לבש טרנינג? אתמול הוא היה עם טרנינג במשחק?
תגיד.
אני מעלה אותו ככה בלי חימום.
תגיד מוטי, מה שאתה אומר בעצם, אתה לא מתרגל פנדלים באימון?
לא, לעולם לא.
מה אתה אומר? אין לך שחקנים שבועטים יותר טוב, פחות טוב?
לא, אני יודע מי בועט יותר טוב, פחות טוב. אני יודע, למשל, הכנסתי שחקן בדקה 120 לבעוט את הפנדל, כי ידעתי שיהיה פנדלים, כבר כאילו זה היה דקה 118. היה ברור שהוא הולך לפנדלים. הכנסתי שחקן שאני רק בגלל שאני יודע שהוא פנדליסט אדיר, אז הכנסתי אותו בעיניים עצומות. ילד שלא שיחק כבר שנה, אבל הוא בא את הפנדל כמו גדול. רז בוחבוט.
כן, ראינו. יש איזה טעם של החמצה? זה ליווה אותך בדרך הביתה מ...
ברור. תראה, אתה יודע, למשחק גביע כזה נכנס להיסטוריה, גם לשלילה, גם אם היינו עולים, זה היסטוריה. אבל הייתה אווירה מדהימה. היו חוויות שיזכרו. אני חושב שהשחקנים הביאו הרבה גאווה למועדון ולעיר. ומלפחם, זה עיר שכל רגעי שמחה כאלה וגאווה הם חשובים ומשמעותיים. ובשבילי, גם זה שאפנו אתמול מהגביע, זה עוד פלוס למאבק שלנו לנסות לעלות השנה ליגה, כי אנחנו יוצאים מהמשחק הזה בהרגשה טובה, לא רע. אנחנו מסוגלים לשחק נגד קבוצה מליגת העל, עם שחקנים כמו חנן ממן ואלון תורג'מן ודור מלול, ולא ליפול מהם, ואפילו בהרבה דקות להיות יותר טובים מהם. אז זה אומר שאנחנו קבוצה טובה, שצריכה להתמודד השנה לליה, ולא
להתבייש בזה. תגיד, איך תוך שזה ישפיע? הליגה מתחדשת בשישי?
אנחנו שוכחים, אנחנו באנו לאשדוד, בגביע, בסיבוב הקודם, באנו אחרי שהפסדנו לאפולה 3-2, שלושה ימים לפני זה, ובאנו למשחק, כאילו כלום לא היה, וגם אתמול, באנו אחרי הפסד לאחי נצרת, זה לא הורגש על הקבוצה. אחד הדברים שאני הצלחתי להכניס באום אל פחם, ואני מנסה בכל מקום שאני מאמן, זה את הגישה של האירופאים, שאם ניצחת זה לא אופוריה, ואם הפסדת זה לא טרגדיה. תאריך כל משחק, לשים אותו ברגע שהוא נגמר, הוא נגמר, ולבוא למשחק הבא, זה לא צריך להיות פה מעורבות רגשית, ולא לחץ, ולא מתח, ולא אסון. לא, מתקנים וממשיכים.
תשמע, אני יכול להגיד לך שמעבר לזה שהיה באמת משחק מרתק, היה משחק סופר ספורטיבי. אתה יודע,
כולל בקהלים.
בקהלים, אני לא ראיתי את הקהל, אבל ראיתי את השחקנים.
לא, אבל לא שמעת שיש הפרות סדר, אתה יודע, או דברים
לא,
כאלה.
לא, אני מדבר במגרש.
למרות התהלוכה של השוטרים.
במגרש, אתה יודע, השחקנים ניגשו, לחצו ידיים, עזרו אחד לשני לקום. באמת, אני אומר לך, אני ממש שמתי לב לעניין הזה, ותשמע, יש לכם אחלה קבוצה, ויש היום קרב בצמרת של ליגה לאומית, חבל על הזמן.
כן, יש כמה קבוצות טובות, חזקות, לרמה שווה. מי שיהיה חזק מנטלית, מי שיהיה לו את העומק היותר גדול בסגל, בסופו של דבר יחזיק מעמד. אנחנו יכול להגיד שלמרות שנראינו טוב, והיו חסרים לנו שני שחקנים חשובים שאני אפילו לא מתייחס לזה ולא מזכיר את זה, אנחנו עוד הולכים להתחזק. רוצים להביא עוד שני שחקנים מובילים, לא שחקני סגל, שחקנים מובילים, כדי באמת לנסות השנה, זה הזדמנות טובה ללכת עד הסוף.
מוטי, אתה מאמן קבוצה ביישוב ערבי, גם אתם וגם כפר קסם חזק מאוד בצמרת. אתה מכיר את הכדורגל שלנו? אתה חושב סתם היפותטית, נגיד שתי הקבוצות עולות, שהכדורגל הישראלי בנוי לשלוש קבוצות, סכנין לא תרד, בנוי לשלוש קבוצות בליגת העל?
כן, למה לא? מה ההבדל בין כפר קאסם לחדרה, למכבי פתח תקווה,
בן גביר למשל, בן גביר, אתה יודע, יבוא עם נמר או עם טנק לכל משחק,
אני מקווה מאוד שידעו לקבל דברים כאלה בצורה ספורטיבית ולא להכניס פוליטיקה לתוך כדורגל. סך הכל עד היום, אתה יודע, עד היום באום אל פחם לא היו בעיות שקשורות מבחינת ספורט, אני מדבר במשחקים, אנחנו בליגה הלאומית משחקים עם הרבה קבוצות, הרוב זה קבוצות שיהודיות, נהגות למופת.
כן, אבל אני לא רואה שלמשל, אני רואה את הסאגה של אצטדיון דוחה, אני לא רואה בדיוק כאשר האצטדיון באום אל-פחם יהיה כשיר, כמה זמן ייקח להכשיר אותו? בוא נאמר, שנה וחצי זה נראה לי פרק זמן יפה, אולי שלוש.
לא, באום אל-פחם.
לא מבחינת העבודות. צריך שורים, אתה יודע שכל הרשויות.
לעונה הבאה, לדעתי, לעונה הבאה, את כל האישורים שצריכים.
כן, טוב, אופטימיסט. מוטלה, תצליח, המון תודה.
תודה. יאללה, בהצלחה.
ביי.
אנחנו עכשיו עם שמעון אלבז, ידיעות אחרונות, וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
דבר איתי קודם כל על קריית שמונה אתמול. באמת בלד על הנאיבית, תכף מדבר על השאר שהיה או לא היה, אבל יתרון 2-1 בדקה 85 ועדיין משכילים לספוג שער מכדור נפלא של אווירי כאן. איך קמו לשם היום?
אתה יודע, מאוכזבים מההדחה, פחות מאוכזבים, אתה יודע, מהתצוגה, מהמחויבות שראו אצל השחקנים, אבל דרפיץ' והקהל של קריית שמונה יכולים באמת להיות מעודדים מהשיבור והשינוי של קריית שמונה. כמובן שבשורה התחתונה, אתה יודע, מבחן התוצאה, קריית שמונה סיימה את דרכה בגביע, אבל דרפיץ' מבחינתו, אתה יודע, מסתכל קדימה לעבר המטרה הבאה שלו, שזה הפלייאוף העליון. אם אתם מדברים על השער שהיה או לא היה, בקריית שמונה סבורים שדווקא הכדור כן עבר את הקו, למרות שאם אתה שואל אותי, אז אני חושב שהכדור לא עבר את הקו, ואתה יודע, מאוכזבים בעצם ההדחה עצמה, אבל פחות מהיכולת, כי אתה יודע, קריית שמונה משתפרת, נראיתה די טוב מחצית ראשונה, פחות מחצית שנייה, הפנים למשחק הליגה הבא.
עכשיו בוא נאמר שאנחנו לעולם לא נדע אם הכדור עבר את הקו או לא עבר את הקו.
נכון, זה קשה מאוד, קשה מאוד, מכל הזוויות שאתה לראות, זה גבולים מאוד מאוד. אתה יודע, גם בדקה כזו לפסוק על שער כזה, זה משהו, אתה יודע, שבאמת שופט צריך לקחת אחריות, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הכוון רץ ישר למרכז המגרש, ולשופט המרכזי לא היה באמת יותר מדי ברירות.
כן.
אבל יש שם מה לדבר, זה מה שחשוב.
חשוב, מה קרה לך? מה אתה רוצה לדבר על הרמה?
כן.
טוב, בוא נעבור למכבי חיפה. יש היום משחק נגד ביתר ירושלים, לא נגיע לפנדלים.
אני מקווה שלא. לא, אין לי חשק לעוד הערכה היום.
לא, לא, תשמע, באמת, ביתר...
על הנייר, זה נראה
שזה... ביתר מגיעה כשחימרה, ופערי הרמות הם עצומים.
אז נכון, אני מסכים איתך שפערי הרמות מאוד מאוד גדולים, וביתר ירושלים נראית באמת חיה פתועה. לעומת זו, מכבי חיפה דורסת את כל מה שזז. אתה יודע, אבל זה גביע, וראינו, אתה יודע, גם קבוצות פחות טובות מבית ירושלים, שעושות חיים קשים לקבוצות מליגת העל. בית ירושלים מבחינתה תבוא ותנסה להציל את הכבוד הערכות שלה, ואולי משהו מהעונה הזו, אבל יהיה לה באמת מאוד מאוד קשה מול מכבי חיפה, שנראית בכושר הכי טוב שאני זוכר אותה בשנים האחרונות.
יפה. מה אני אגיד לך? בסך הכל מכבי חיפה צריכה לעבור את המשוכה הזו, וזה תלוי אך ורק בה.
הראש שלהם בבאר שבע, לא בביתר.
לא, אני לא חושב.
נכון,
אני לא חושב.
נכון, נכון, אני מזכיר איתך ש...
אני לא חושב שאפשר לחשוב על באר שבע גם אחרי מ-11 בלילה. ברור, מה זה? זו העבודה של ברק בחר. זה לא עבודה שלי.
גם הערכה זה קוץ בתחת בשביל מכבי חיפה. עזוב פנדלים, אני אומר הערכה. לשחק סתם עוד חצי שעה זה לא לעניין.
כן. על הכיפק, אלבז, המון תודה.
תודה רבה לכם, ערב טוב.
נדן צציפר, ידיעות אחרונות וויינט, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מכבי תל אביב, תכף נדבר עליה, בוא נדבר על ביתר ירושלים, משהו מתחם משתנה עם הרוכשים, בדיקות נאותות, עניינים, כסף, תרומות, משהו, אתה יודע, יש איזה גמח?
לא, גמח זה דבר טוב. לא מתחדש משהו מול המשקיע, זאת אומרת, הוא התחיל בדיקת הנאותות, היהודי צרפתי.
כמה זמן הוא מתכוון להשקיע בעניין הזה? זה רואה חשבון, עורכי דין עם הכל.
תראה, אני להבנתי ממה שאני מכיר ועברתי כמה רכישות בכדורגל הישראלי, זה ההליך שאמור לקחת מספר שבועות.
מתי מסתיים מועד העברות?
מועד העברות מסתיים בתחילת פברואר, משהו כמו 5 בפברואר, 3 בפברואר, משהו ברמות האלה.
כן.
וביתר ירושלים למעשה כרגע נמצא כבר בתוך המאני טיים שלה, כי אנחנו נמצאים בתוך חלון העברות, זאת אומרת, על פניו אם אתה רוצה להוציא תוכנית החירום להגדרתם, אז אתה צריך כבר להתחיל להוציא אותם, כי אתה נמצא כרגע כבר בתוך החלון הזה. ואם אתה רוצה לחזק את הקבוצה, זה גם עכשיו הזמן לעשות את זה. ולכן, לא יודע, אני מאוד סקפטי, אבל שאני טועה, אבל אני באמת ממש סקפטי בנושא הזה, ולו בגלל הסיפור של בדיקת נוטות, אלא אם כן, אני מאוד פעם, יבוא מישהו שהוא לא אחראי, וירקוש את ביתר ירושלים, ואני מאחל לו באמת בהצלחה לטובת ביתר ירושלים, מסופקה אני, אם לא, אם מצאו שלדים בארונות.
המשקיע, במה הוא משקיע? הוא יודע שהכסף שלו הולך להיות שקוע?
קודם כל, זה מה שאתה אומר, ההשקעה, זה לא השקעה, זה השקיעה, כמו שאתה אומר, היא 35 מיליון שקל לפני שאמרת אהלן אהלן, לפני שאמרת בונשור.
כן, אבל אם זה 35 מיליון מתוך ה-300 שיש לו, אז אני רק מרחם עליו. אם זה מתוך ה-3 מיליארד שלו, אז יאללה, קנה צעצוע.
תראה, היו אתמול הרבה שמועות, הרבה שמועות וכאלה, גם כל מכיר את חלקם, לא ככה דבר.
לא, אני ציטטתי פרסום באייס.
באייס. לא, סבבה, אני מכבד כמובן את האייס, אתר מצוין, אבל...
שפרסמו על אחד המיליארדרים.
מה שאני יודע, זה לא הוא.
כן.
זה לא הוא. זה לא, אתה יודע מה, זה בן אדם בכלל דתי, אגב שיש לו גם קבוצה, קוראים עם כף ירושלים בביתה בירושלים, הוא איש של דת וכאלה, אתה יודע, זה לא הוא, אבל אני מאחל לביתה ירושלים מיליארדר כזה, ולכן כמו שמלינק אומר, בוא נגיד שהוא יותר נוטה למיליונר, ולכן מסופקנים, אם הוא יכול לעמוד בכל הדברים, אלא אין להגיד עוד פעם, מת הוא לא חיי, ואלה אם כן זה באמת אולי עוד איזשהו שלב ביניים, כי ראינו כל הבנים של ביתר ירושלים, ואז ראינו מה קרה איתם, לכולם, מי למעלה ועד מי בן גור, ועד משה חוגג, ראינו איך זה נגמר, במסוגריים, כולם סיימו בבתי משפט כאלה או אחרים, אז אנחנו צריכים לראות לאן זה הוביל את זה, אבל כרגע אין איזושהי התקדמות, עוד פעם לטובת ביתר ירושלים, הלוואי שיקרה פה משהו בנתיב המהיר, ולא אחראי בנושא הזה, אבל לפחות שיקרה משהו מהר.
טוב, בוא נעבור קודם כל להרכב, לערב, הכל סעני וישיאנקוביץ' לא קשיר.
ישיאנקוביץ' לא קשיר, ודגני עם קורונה, ובואצ'י בגנה, וירדן שואה מוצב. יותר מדי שחקני, מיכאל אוחנה, אני לא בטוח, אחת הביקורות אגב, זה גם כלפי מיכאל אוחנה, שכאילו, הוא נודע, יאללה, תתחיל כבר לשחק, כאילו, הוא קצת מפחד, כן מפחד ולא מפחד. בוא נגיד ככה, ביתר ירושלים בקוננות, אבל זה לא באמת משחק שגם אם מתקבל בו בראש, אגב, בניגוד לכל הבעיה, חיה פצועה, ובאים לזה, זה לא הולך לקרות משהו טוב במכבי חיפה מבחינת ביתר ירושלים, אבל זה לא באמת המשחק המשמעותי. המשחק המשמעותי זה בקריית שמונה ביום ראשון, זה הרבה יותר חשוב מבחינת כל המערכת.
תגיד רגע, חוגג מחר את בית וגן שלא שייך לו?
לא.
לא, הוא לא מחר את בית וגן.
אלא?
אני חושב בגדול הסיפור הזה, אגב, סיפור של ברוכי וטל שורר, בגדול הסיפור הזה, זה סיפור שחוגג מה שביתר ירושלים, בוא נגיד ככה, בגרסת התגובה האחרונה שלה, המעודכנת, שמשה חוגג רצה לרכוש את השטח הזה של בית וגן מידיו של פניג'ל, זה שייך לנאות גנים של פניג'ל, הוא רוצה לרכוש את השטח הזה מזה, ואז אותה חברה מתחרה כביכול מולו על הדבר, אמרה לו, חכה, hold it, אל תיגע בזה, אנחנו נארגן לך 4 מיליון שקלים ושלוש דירות, אל תיגע בזה. זאת אומרת, זה על פניו, כאילו לא שייך לביתר ירושלים, אלא איש עסקים מול איש עסקים. זו העסקה שנעשתה, אני לא יודע, אתם אנשי עסקים, מניניק, אתה איש עסקים גדול, אני לא יודע מה מקובל.
צאנתי איתך להליב אותי,
חייך. לא, התכוונתי לארי מניניק, אחד האנשי עסקים הגדולים בישראל.
מדברים על כסף, קוף, מה אתה מתערב?
אני לא יכול לדבר על זה. בואו נעבור למכבי תל אביב, אחרי קש אתמול, להעבירי כאן ודניאל פרץ, גיבורי הערב. קרסטייץ' אמר שלדעתו שיחקו טוב, כל הדברים האלה, האמת לא שיחקו רע.
איך אתה יודע מה הוא אמר?
המתורגמן אמר לי.
מאיך אתה יודע שהמתורגמן תרגם פה?
לא, בדקנו, אתמול אני יכול לראות שאני וקופ, ישב איתנו סרבי, ואמר, אנחנו הולכים לבדוק עם המתורגמן הזה, באמת, וכאלה, כן, זה אמיתי.
אתה יודע, אני מספיק ותיק, לזכור אחד, קראו לו נינו קריו. אתה שמעת?
בטח.
מה?
רומני.
הוא תרגם מסרבית. אימנואל שפר בא לאימון.
זה המיכיץ', לא? הוא תרגם את מיכיץ'.
מיכיץ', וקריו עמד עם טרנינג ותרגם. אז שפר אמר, כבינימט, הבן אדם בכלל מדבר על מה שבא לו, הוא לא מתרגם, הוא נותן הוראות לשחקנים. פיתרו אותו מההתאחדות.
חבל.
אבל תשמע, בוא נגיד כזה דבר, קודם כל, מכבי תמיד את הטובה, אתה אומר שקריית שמונה אתמול, בסך הכל, אבל עדיין זה לא משחק, זה עוד הוכחה שמכבי תל אביב קבוצה לא מספיק טובה בכדורגל הישראלי, למרות הניצחון הזה על באר שבע, אתה מסתכל על קריית שמונה מובילה עד דקה 85-2-1, ובאמת זה אווירי כאן, זה הווינריות הזו שכבר אין אותה במכבי תל אביב. לבוא, לשים את הגול הזה, זה לא סתם גול, זה בדיוק האיש הזה, שכמו שאתה שר עם זה בעינם שלי כמעט ולא משחק במכבי תל אביב, בחודשים האחרונים, גם שהוא הפצוע וכאלה, אבל עדיין לא כזה מספר. והוא אבירי כזה מכבי תל אביב של פעם, של הטירוף, של הגולים, של הווינריות, זה כבר אין את המכבי תל אביב הזו. גם אתמול שני שערים, אתה יודע, כאילו, עזוב שאחד מהם מכבי תל אביב כבר הדביקו שאוהדים וכאלה, שכאילו הכוון אוהד הפועל תל אביב וכאלה, אז שלום לשלום בן אברהם. אבל עדיין אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב ניצחה בצדק, למרות שזה רק בפנדלים, ובעיקר כי יש לה שוער גדול כמו דניאל פרץ.
כן, זה אתה צודק. תגיד, מה קורה בהתאחדות? הבנתי שהולכים לשלוח את רוטנשטיינר צ'ורטי בוזניין, לתת לו הכסף, רק תעזוב. קראו את הדוח שלו, אורן חסון גמר לקום.
אז זהו, יפה. אז הדוח הראשון נשלח, הגיע, והיו בו הרבה תיקונים שאורן חסון ביקש, אם אני לא טועה אתמול הייתה פגישה בין ווילי רוטנשטיין לבין אורן חסון, על שלב התיקונים בדוח.
מה?
מה זה תיקונים בדוח?
לא, שהוא לא נגע בחלק מהדברים, זאת אומרת, הוא ביקש ממנו...
אבל אין תיקונים בדוח, זה הדוח.
לא, לא, לא תיקונים, אלא
תוספות.
תוספות, ביקש ממנו אורן חסון, שמענו, גם רוצה שתיגע בזה, 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 ועוד כמה נושאים. הוא הכין את המקצה שיפורים, מקצה תוספות, הכין אותם, ועכשיו זהו, הוא הוחלט להיפרד ממנו, יבקשו ממנו, בוא, תשמע, בוא תעשה איזושהי ג'סטה, אין סיכוי, כלכלית כמובן, אין שום סיכוי לכך, ולכן הוא לראות אינשטיין יעזוב את הארץ בימים הקרובים, עם צ'ק של 700 אלף שקל, ולא המשיך לא במחלקה הטכנית ולא בשאר הדברים, כי רוצים פשוט שזה יעשה בצורה מיידית וחד צדדית.
הבנתי, טוב, תוספות אני אוהב.
עד כדי כך הוא מפריע, שנתנו לו 700 אלף רגע, זה רק שילך.
כן,
שמה, לא רוצים שהוא שייר במחלקה הטכנית, הוא לא זה,
לא גם טכנית.
זה לא, עמדתי, לא, לגבי ווילי, הוא לא זה דמות אהובה, זה לא, אתה יודע, דמות אהובה תווה פנים מוכרות, אז עדיפו לשלם את ה-700 אלף שקל שבלב אחרי צריכים לשלם, להגיד לו תודה רבה ולהתראות, ועד סוף הקודש ימונה מאמן אחר לנבחרת ישראל.
יפה, צנצי, תודה.
תודה לכם.
אבני מספורט אחת, אהלן, אני ערב טוב. אבי, אתה פרשן בסופר קאפ הספרדי שבכלל יהיה בסעודיה, נכון? או באמירויות? איפה משחקים?
למי שמשלם יותר?
בסעודיה. בסעודיה, ברצלונה מול ריאל מדריד, זה הסופר קאפ, שידור ישיר ספורט 3, 21:50. משחק שחשוב לשתי...
אני לא בטוח שזה 21:50, צריך לבדוק,
טוב.
20-50,
נכון שם, 20-50, שוב, 20-50 ספורט 3, אבל הקבוצות באות עם חוסרים בגלל הקורונה.
קבוצות מגיעות עם חוסרים, אולי בגלל הקורונה, נכון, אבל אני חושב שגם ריאל מדריד, גם ברצלונה, עם הרכבים יחסית לחיסורים, הרכבים חזקים, ותמיד ריאל מדריד ברצלונה, זה מפגשים מעניינים.
מה אתה צופה הערב?
אני חושב שריאל מדריד היא בכושר נהדר, היא מובילת הטבלה, היא כל פעם מצליחה להוכיח את עצמה מחדש, יש לה שחקני מפתח משמעותיים שנמצאים בכושר C, דוגמת ויניסיוס ובנזמה, אני, זה לא משהו שאפשר בכלל להשוות לברצלונה, שיש לה המון בעיות גם בתוך המגרש, גם מחוץ למגרש, ולכן אני חושב שהדומיננטיות של ריאל מדריד היא סופר משמעותית, וגם יש לה עדיפות פייבוריטית מוחלטת.
תראה, קלאסיקו זה מושג, זה לא משנה אפילו מי יהיה בתוך הגופיות. ובסופו של דבר, מפגש כזה בינינו, הרי מה שחשוב זה המיליארדים שיראו אותה, לא, מיליארדים אולי זה הגזמה, אבל מאות מיליונים שיראו את זה בטלוויזיה, אז מה אכפת להם באיזה מדינה משחקים? בשביל ה-20 אלף או 30 אלף, או אני לא יודע כמה יש שם באצטדיון, אז זה אירוע. עכשיו, בינינו, זה כבר לא מה שהיה, בטח לא בעונה הזאת. ברצלונה זה קבוצה שמתחילה רק בנייה.
בוודאי שלא, אתה צודק. אני חושב שבכלל כל הכדורגל הספרדי בלי מסי זה לא אותו דבר. וברצלונה בלי מסי זה בוודאי לא אותו דבר. עם כל הקשיים ועם כל הבעיות שיש מסביב, אז אני חושב שבאמת היא צריכה להיבנות מחדש. הגיע צ'אבי עכשיו, תחזיר את הקרדיט ואת הזמן. בתהליך נכון ובריא להחזיר את ברצלונה לקדמת הבמה.
תשמע, אתה אומר בלי מסי זה כבר לא כל הכדורגל הספרדי כבר לא אותו דבר, אבל אתה יודע, למשל, הוא עבר לצרפת. אני אומר, שאלתי את עצמי באמת, אני לפעמים פותח טלוויזיה, רואה שתי קבוצות, אני יודע, אנג'ה נגד, נגד לא יודע, בזה. מה זה משנה למשחק הזה שמסי עבר לשחק פריס סן ז'רמן?
פריס סן ז'רמן מכוונים לקחת את ליגת האלופות.
זה ברור.
כן, ומחו על זה בכל הכוח. ומסי היה חלק מה... אני חושב שמסי זה היה סוג של החלטה אסטרטגית בגלל המונדיאל בקטר. הבעלים הם קטרים, זה אתה יודע, מתחבר עם מסי והמונדיאל, ולהיות פרזנטור שלהם. זה הכל בסופו של דבר שילוב גם של שילוב כלכלי עם מקצועי ביחד. עם ראייה לעתיד, ולכן אני חושב שהמעבר הזה בסופו של דבר יצא לפועל עם מספרי דמיון, שאני חושב את האמיתות של המספרים אנחנו באמת לא יודעים, אבל אני חושב שאנחנו נראה את מסי חוזר לברצלונה, אני לא יודע אם כשחקן, אני מקווה מאוד כשחקן, אבל אני יותר בטוח כסוג של כל יכול שם.
עולה כיף הקווי, תבלה, תהנו.
תודה רבה, ערב טוב לכם.
גם לך. יריב טפר, מנכ"ל איגוד השופטים, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
דיברנו בצהריים, אז עשיתי כמה בירורים, אז זה לא בדיוק שמשטרת ישראל או מפקד הכוח או הקצין שדיברו איתו פקד אליהו, אלא פשוט התערבות של המשקיף, של שוטרים זוטרים.
השוטר חלקם, אז אולי.
רגע, חלקם אפילו לא שוטרים, גם שוטרים מתנדבים שם. אתה יודע, כל מיני דברים האלה, כל מיני מסחרה כזאת שהם המליצו, וגם לנו טוב, וגם לזה. רוקצור, מי שקיבל את ההחלטה, זה השופט דניאל ברנתן, בסיועו של פוקסמן, שהוא מהנדס ומסביר דברים. איך זה עובד מבחינת הדשא והגובה וכל הדברים האלה ותקנונים.
שאלה תגובה?
ברור.
אז אני נצמד, מאחר ולא הייתי נוכח באירוע, אלא ראיתי בטלוויזיה, צפיתי במשחק בטלוויזיה, אני נצמד לדוח השופט, לדוח המשקיף, ואני אגיד לך יותר מזה, גם להודעת המשטרה.
אני דיברתי עם המשקיף.
הודעת המשטרה אומרת, מה שגע ברחל
בשחק קטנה. יש לי פה את ההודעה. יש לי פה את ההודעה.
אפשר לקרוא אותה.
הם לא לקחו אחריות הכלום.
רק המליצו.
לא.
אז תקרא, אז אולי לא קראנו את אותה הודעה.
אני קראתי אותה הודעה.
לא, אני אומר, אז אולי תקרא.
אבל אף אחד מהמאזינים לא קרא, אני לא קראתי.
אז אני אומר, המשטרה, ההודעה מההתאחדות ומהשופטים, שמפקד הכוח, אגב, אולי מפקד הכוח, מפקד הכוח, הורה לשופט דניאל ברנתן ולאנשי צוותו, לבעוט את כדורי העונשין, כדורי הכרעה מ-11 מטרים לשער הדרומי. אוקיי?
נכון.
מה שקרה בפועל, שניגש שוטר זוטר, ממש, הכי זוטר שאפשר, אוקיי? ואמר שלדעתו זה ממש טוב. ואז ברנתן אמר לו, תקרא לקצין, כי גם הוא הבין שזה השוטר הזולאי.
קרא למפקד.
לא, אמר תקרא קצין.
אז אולי, השוטר אז אולי.
כן, ובא
השוטר. אני נצמד לדוח.
רגע, אני זה נמד לך. ובא השוטר, ובא הקצין, בדיוק הוצאנו אותו מהחמגשית. אוקיי? הוא שם אותה בצד והאוכל התקרר, ואמר, אני חושב מה שהוא חושב על השוטר הזולאי. אתה מבין? זה היה כל השיח בין השוטרים. אני ביררתי גם עם המשקיף שנחר שם, עם פרופסור יאיר גלילי. אוקיי? זה היה השיח. מפה היה את פוקסמן כממליץ, כי הוא מוהנדס, והחבר'ה מכבדים את המקצוע, ודניאל ברנתן קיבל את ההחלטה לבדו. למשטרה שלא היה שום שיח וסיג בהוראה על, על ההחלטה. ההחלטה הייתה של צוות השיפוט נטו.
מה השאלה?
אני שואל, לא, הם אמרו שהמשטרה הורתה להם.
אז אני אתייחס באופן עובדתי לעובדות שאני מכיר אותם, ואני נצמד להסמכתאות כתובות. אני לא אמרו לי...
מה זה הסמכתאות של מי?
אז אני אומר, אני נצמד לדוח השיפוט,
כן,
של שופט המשחק דניאל ברנתן, לדוח המשקיף,
כן,
וגם להודעת המשטרה, שאומרת בעצמה, אנחנו המלצנו לשופט, שלא לבצע את הביתות.
אני אתן לך, אתה מתחיל לסובב אותי במילים.
לא, אמרתי, לכן אני אומר, אני לא מול ההודעת,
אז אני אתן לך. משטרת ישראל בתגובה אמש לפני קרב הפנדלים במשחק הגביע במנאום לפחם לפועל חיפה, ציטוט: משטרת ישראל לא התערבה בהליך ההגרלה במטרה להחליט באיזה צד התקיימו בתות הפנדלים. שופט המשחק פנה בעניין זה לקצין השיטור במקום, ובהתאם המליצה המשטרה לקיים את הפנדלים בצד בו אין קהל, זאת לאור אירועים קודמים בהם מועדים השליחו חפצים לעבר המגרש וגרמו להפרות סדר.
מעניין.
רגע, משטרת ישראל פועלת למען שלום הציבור וביטחונו בצורה שוויונית וללא משוא פנים. עכשיו יריב, לנוכח הדברים האלה של המשטרה, אתה יודע, שוטר הזולאי ורומק, אנטק ויצק, הערב מתקיים משחק בין מכבי חיפה לביתר ירושלים. שתי הקבוצות האלה, משחק גביע, שתי הקבוצות האלה הורשעו פי 250 מיליון מאום אל-פחם בהשלכת חפצים וכל הדברים האלה, גם בעונה הזאת.
נו.
אז אני שואל אותך דבר אחד, אם באמת יבוא עוד שוטר הזולאי, גם בחיפה יש כאלה, אתה מבין, ויבוא ויגיד, אני ממליץ ליוות לשער של ביתר ואו לשער של חיפה, במה תבחר?
אני אומר ששופטי המשחק אמונים על מה שקורה על הדשא. הם לא אחראים על הסדר.
אז בוא נדבר על הדשא. אז בוא נדבר על הדשא.
הם לא אחראים על הסדר.
רגע.
הם לא אחראים על הסדר והביטחון. ואם מי שאמון על הסדר והביטחון אומר לשופט, לפני שהוא מבצע את ההגרלה,
מי שאמר לשופט, רגע, לא, 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 אתה לא תתחיל,
אבל אני יודע מה היה.
לא, גם אני יודע מה היה. שנינו לא היינו ואני יודע גם מה היה.
אוקיי.
אני אומר עוד פעם, מי שהמליץ לשופט לפני ביצוע הגרלה היה השוטר אזולאי, שוב
בסדר, אבל השוטר אזולאי הוא השוטר משה, עדיין זה שוטר, הוא מייצג את רצויות החוק.
אבל תקשיב, לא, הוא לא מייצג, הוא לא
מייצג שוטר במדים שמנהל את האירוע,
הוא לראיה כמה הטומטום הזה חשוב. פנה שופט המשחק ואמר לו, הלו, לך תביא קצין.
נכון.
הבנת אותי? אז השוטר הזה פסול.
אז מה רוצים משופט המשחק? לא הבנתי.
שופט.
קצין המשחק. שופט המשחק.
אני אחזור. אני אחזור.
מה הבעיה?
אני אחזור. מה הבעיה? אני לא מבין.
אני אגיד לך מה הבעיה. אתה אמרת לי בצהריים, ואתם אומרים כל היום.
נו.
המשטרה הורתה.
זה מה שאני אומר.
אתה אומר, בוא אני אגיד מה המשטרה אומרת.
בוא נעשה זה פשוט.
רגע. לא.
אני אגיד את הגרסה.
לא, אין גרסה. יש אחת רק. משטרת ישראל מודיעה. משטרת ישראל מודיעה. אוקיי? עוד פעם, אני קורא ציטוט של דובר משטרת ישראל. משטרת ישראל לא התערבה בהליך ההגרלה במטרה להחליט באיזה צד התקיימו ביתות הפנדלים. עכשיו תקשיב טוב. אז לא התקיימה הגרלה. הבנת אותי? אבל משטרת ישראל... רגע, משטרת ישראל לא התקיימה. עכשיו שאלה, באמת, מה יקרה במשחק, באמת, בין קבוצה ערבית, חס וחלילה, יסלח לי בן גביר וכל הלהקת הפסיכים הזו, יהיה מחר משחק גביע בין קבוצה ערבית לקבוצה יהודית, דקה 120.
למה אתה מכניס רגע, ערבי ויהודי?
כי זה ערבי ויהודי.
מה הקשר?
אני אגיד לך, עכשיו יהיה דקה 120, כדור עונשין, לא אחרא, כדור עונשין, דקה 120, לטובת הקבוצה הערבית, אוקיי? האם שוטר אזולאי יבוא ויגיד לשופט, בוא ניבט לשער השני, כי זה הצד של היהודים. תסביר לי.
רגע, 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 עכשיו תרשי לי גם... בסדר, שנייה, לפני שהוא עונה. אני שמעתי את כל מה שהקראת, וכל העובדות ברורות. העובדות ברורות.
מי החליט?
מה?
מי החליט? מי נתן את ההוראה?
מי נתן את ההוראה?
אתה זוכר את הפרשה הזאת שמי נתן את ההוראה?
כן.
יפה.
הקראת, הקראת.
מי?
לא מעניין מי נתן את ההוראה.
אז אין הוראה.
לא מעניין.
יש הוראה?
לא מעניין.
נתנו הוראה?
יכול להיות נתנו, יכול להיות לא נתנו.
אבל אף צד לא לוקח אחריות.
עוד פעם, אז אנחנו לא ועדת חקירה. עכשיו אני, יש דבר אחד רק, שאתה החלטת שבגלל שזה ערבים, בעטו לצד השני, אבל אין אף אחד שבכלל מעלה את הדבר הזה.
יש אחד, אחד שאומר...
ישבו שם עודי, הוא מלפחם.
תקשיב, יש אחד שאומר...
כן.
שהיו הרבה הפרות סדר של הערבים, רחמנא ליצלן. זה איגוד השופטים.
אנחנו אומרים, איפה אנחנו אומרים את זה?
אתה אמרת שדיבר, אני אדבר איתך כמה פעמים היום. אמרתם...
לא, תקרא מה אומרת ההודעה של המשטרה.
אני אקרא את ההודעה של המשטרה עוד פעם ותגיד לי.
תקרא.
כן.
זה מה שהמשטרה אומרת. מה, אנחנו איגוד שופטים?
אז אני רוצה לשאול אותה.
מעניין את בר נתן, מעניין את בר נתן לאיזה צד יבטאו.
תקשיב.
מעניין אותו עניין של אוהדים.
אני רוצה לשאול אותך. כמה פעמים הורשעו השנה מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
אבל למה אתה מפנה אליי את השאלה, רון?
אבל אם אתה אומר לי שדובר מהמשטרה הוא דגנרט.
אבל זה לא רלוונטי להחלטה.
אז מה אתה אומר לי?
אתה מערבב פה דברים שלא קשורים.
אני מקריא מדברים כתובים.
לא, אבל אתה מערבב, רגע, רגע, יריב.
אני אעשה זה פשוט.
תרף, תרף, תן לי שנייה.
בבקשה.
תשמע. יש פה עניין אחד, זה לאן בועטים, אם בצד אחד יש קהל ובצד שני אין קהל.
אז בוא נראה. רגע, רגע, רגע. אבל אריה, תקשיב, מה שאתה אומר, אם יש ביתות הכרעה,
כן.
אז חובה על ההתאחדות לכדורגל, מארגן את המשחקים.
לשנות את התקנה.
לא, לדאוג שבשום אצטדיון, מגרש, שכונה, חושה, לא יהיה קהל בשער של הפנדלים.
לא, זה לא נכון.
מה זאת אומרת?
לא. כי יש, ברוב המגרשים יש קהל, ויש מגרשים שאין קהל מאחורי אחד השערים.
במגרש שיש קהל, מה עושים?
במגרש עושים הגרלה אם יש מאחורי שני השערים.
למה לא עושים?
מכיוון שמאחורי אחד השערים אין קהל.
אבל...
ההיגיון אומר...
מה קובע תקנון?
אני אומר, אם יש צורך...
מה קובע תקנון?
אם יש צורך...
התקנון קובע גם לקיים הגרלה.
אתה יודע מה קורה כשבמשחק פתאום אומרים לשופט, רגע, מה עם חוק היגיון? יש גם היגיון.
אבל התקנון קובע לקבל לקיים הגרלה.
אבל הגרלה בין מה? מי קופח? מי נהנה?
תקשיב, התקנון קובע...
מוטי וניר אמר שהוא לא מעניין
אותי. זה לא מעניין אותי, אני צופה. התקנון קובע...
למה עושים הגרלה?
התקנון קובע...
למה עושים הגרלה?
ככה קובע התקנון.
בגלל התקנון.
אז בוא נבטל אותו.
לא בגלל ש...
אז בוא נבטל אותו, אם הוא משחק דקה 80.
צריך לתקן אותו.
אבל תקנו אותו אתמול.
לא!
היה תקנון.
אבל יש היגיון.
אז תחליט, או אתה רוצה היגיון או תקנון.
אני רוצה היגיון.
אז אין תקנון.
יש תקנון.
לא, אז מה, מתי שאתה רוצה?
לא, מתי שהשופט קובע שזה לא היגיוני.
אני יכול לעזור לכם?
כן, תעזור לנו.
אז אני אעזור לכם. בעניין של אתמול, יש חוקת המשחק מדברת בצורה מאוד ברורה. קודם כל, יש מה שאמרת, רון, ואתה צודק, יש הגרלה קודם כל לגבי איזה צד יבטאו. זה אחד, ויש הגרלה שנייה מהקבוצה
שתתחיל. נכון.
תהיה ראשונה ומי השנייה. ושני דברים, זה על פי חוקת המשחק. עכשיו, יש סעיף נוסף לחוקת המשחק, והסעיף מדבר על זה שאם יש לשופט המשחק חשש לסייפטי, לבטיחות של השחקנים, או שיש לו אינדיקציה לזה, הוא יכול לקבוע.
יפה, יפה, מה הייתה האינדיקציה?
קודם כל, אז האינדיקציה שמגיע נציג כוחות הביטחון,
הוא לא אמר את זה, הוא לא אמר את זה,
שוטר וקצין,
לא, שוטר היה טומטום, שוטר אזולאי,
אבל אני לא,
אבל אני אומר עוד פעם,
רון, אנחנו לא אחראים על השוטר,
אבל תקשיב,
ומה יכולותיו,
יריב, יריב, אם אתה אומר לי, אם אתה אומר לי שהשופט הוא כלי ריק מטומטם, כי מה אמרת לי, השופט צריך אינדיקציה, אוקיי?
נו,
לא הייתה אתמול,
מה לא הייתה?
שוטר,
לא
אמר לו.
לא, לא.
מה לא?
למה? לא הייתה אתמול שום אינדיקציה, לא הייתה אתמול שום אינדיקציה לסיכון האנשים בדשא. לא הייתה שום אינדיקציה.
בוא נעשה זה פשוט. איזה אינטרס, ולמה צריך שיהיה אינטרס לשופט המשחק אם יבטאו לצד הצפוני או הדרומי?
וגם, אין אינטרס. וגם לקבוצה אין אינטרס.
אני רוצה לדעת...
בדיוק, לכן אני אומר.
אז אני רוצה לדעת, אתה יודע, לשופט, בדוח, אין אפילו את השם שהוא כתב
אני
לך.
אני אגיד לך איזה כן אינטרס,
לא,
אינטרס כן.
לא, אתה לא מוסר, אין שום דיווח על השוטר אזולאי, שזה ממרכאות כמובן, כן, זה סתם דביל, שניגש למשופט ואמר לו, הקצין מופיע, הפקד מופיע, אין שום שוטר היועץ, המייעץ, אין שום אזכור לשמו, האם הוא הקטליזטור לעניין הזה, תמידי, כי אתה אומר לי שהשופט צריך להחליט, אבל אם השופט לא יכול להחליט, תסביר לי.
תראה, רון, השופט בסופו של יום לא יכול לקחת אחריות על בטיחות האוהדים והשחקנים. הוא לא יכול לקחת, זה לא בסמכויות שלו, זה לא ביכולות שלו ולא בהבנה שלו. ברגע שמרימים דגל אדום לנושא של בטיחות
השורים באצטדיון, היה שם דגל אדום, הדגל האדום היחיד שהיה, זה היה הרוטב האדום בפתיתים. תפסיקו לרמות אותי.
והרוט, עוד פעם, לו זה היה מגיע מבעל תפקיד באיגוד השופטים, אני מסכים איתך, אבל זה לא בא ממנו.
כן, הכי טוב.
זה בא משוטר במדים שהיה במשחק. מה אתה רוצה?
מה אני רוצה שתפסיקו לשקר?
שום נזק לא נגרם.
לא לעניין, רון.
המשטרה מודיעה, אתם הלכתם עם גרסה, ששוטר הורה לבר נתן. זה לא נכון. כי המשטרה אומרת, לא.
אמרתי מההתחלה, יש דוח שופט, יש דוח משקיף, ואני נצמד לעובדות שיש שם.
אני נצמד להודעת המשטרה שביקשת שקרה.
ולכן אני אומר, ואני קורא גם את הודעת המשטרה,
בשום מקום לא כתוב שמדורגן לצה.
היא רק מחזקת את מה שכתוב בדוח השופט.
נדמה לך, זו פרשנות, זו לא עובדות.
נכון, אני לא מתווכח איתך לפרשנות שלך, אני רק אומר, ככה אני רואה את הדברים.
אז אני רואה אותם אחרת, אני רואה שעבדו עלינו, עבדו על הצופים, עבדו על כולם, יש כאן מסחרה, שנוח לכם זה שוטר, שלא נוח לכם זה לא שוטר.
אם היה, רון, אם היה אינטרס כלשהו לצוות השיפוט בעניין הזה,
אנחנו נדע מה האינטרס.
מה? נו באמת,
לא יודע.
הרי אתה יודע שאין, זה סתם להדיק מדורות שלא קיימות.
אני יודע שזו פשיטת רגל.
לא, רון, לא.
שבא לכם זה תקנון, שבא לכם זה תקנון, שלא בא לכם זה משטרה. מחר תביא לי איזה סדרן בן 78 ותגיד שהוא חשש לביטחונו. עזוב, נו, אתם עושים צחוק.
טוב, אנחנו הבנו, יאללה.
יפה, נכון, מוציא שם על החפורה.
יריב,
תודה.
תודה לכם, ערב טוב.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
ערב טוב חברים, אנחנו ממשיכים עם משחקי הגביע והמשחק
כסף, כמה כסף.
שנייה, סבלנות. מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, שימו לב ליחסים פה, מכבי חיפה בנוסף לכל גם מערכת, מחוץ לעובדה שכמובן קבוצה כרגע הרבה הרבה יותר איכותית מביתר ירושלים. יחסים פה מדהימים, ניצחון ביתי של ביתר 1.15, תיקו 5.50, אגב אנחנו מדברים שוב בתום 90 דקות, כן? וניצחון חוץ של ביתר ירושלים פי 8. חתיכת תוצאה. קוף, כסף על הרצפה. אפילו טקו בתום 90 דקות.
נכון.
מה אתה אומר, קוף?
אני חושב שהאימור פה היה צריך להיות, לתת להם לחיפה שער אחד יתרון. חיפה.
הבנתי.
חיפה, בתום 90 דקות. כן, חיפה
פוסחת. אני חשבתי שהאימור צריך להיות לאיזה שער יבטאו את הפנדלים.
כן. אני לא... לא לשער של הערבים. לא בטוח שיגיעו לפנדלים במשחק הזה.
לא לכיוון השער של הערבים.
מי יהיה השוטר?
מה אתה אומר, אריה?
אני הולך על ה-X.
אתה הולך על ה-X.
בתום 90 דקות?
כן.
כסף על הרצפה.
אתה יודע מה, אריה? אני חובר עליך.
בחייך.
כן, אנחנו אולי לא מחוברים למציאות, אבל אנחנו רוצים לראות קצת כסף.
המציאות אין כסף.
זה נכון.
תלכו על מחצית.
אנחנו עוד לא באימורים האלה, זה גדול עלינו. אוקיי, משחק נוסף, גם כן במסגרת הגביע, כמובן מכבי נתניה מול הפועל באר שבע, יחסים כאן טיפה ליותר שקולים, אם כי כמובן שבאר שבע פיבורית את המשחק הזה, מכבי נתניה היא זאת שמערכת את המשחק, ניצחון ביתי של מכבי נתניה 4.60, תיקו פי 3 וניצחון חוץ. של הפועל באר שבע, 1.60, שוב, אני מזכיר לטובתכם,
90 דקות.
בדיוק, בתום 90 דקות. אריה, נתחיל איתך.
נראה לי שעוד פעם אני אקח את הכסף. תן לי תיקו גם פה בסוף 90 דקות.
אוקיי, תיקו זה פי 3, ואני...
פי 3 וקודם זה היה...
מחבר את זה לפי 5.
יפה.
אז פי 5 וחצי אפילו.
בבקשה.
יפה. אז יש לנו פה...
פי 16 וחצי.
בואו נראה קודם כל שאתה... תפגע בתוצאה אחת מה שנקרא. קוף. ביטול תורה.
באר שבע.
באר שבע ניצחון חוץ. הפעם אני מסכים איתך, שבאר שבע, גם כמו שמכבי נתניה נראית, באר שבע היא פייבוריטית למשחק הזה. כאמור, באר שבע 1.60, תיקו פי 3, וניצחון ביתי של מכבי נתניה בעיתון 90 דקות, 4.60. עכשיו נעבור לכדורסל, ענייני הפועל ירושלים, ליגת אלופות, הפועל ירושלים ככה התאוששה, הייתה במאזן של 0-3, ובעידן יותם אלפרין חזרה ל-3-3, כולל ניצחון חוץ יפה מאוד במנרסה בשבוע שעבר, והיא מארחת את פרומטאי של מיודענו, ננו, גינזבורג, שגם שם עושה עבודה יפה מאוד, יש שם לא מעט שחקנים בקבוצה האוקראינית ששיחקו בעבר בליגה הישראלית. כאן האימור כמובן הוא ההפרש, אם הפועל ירושלים מנצחת בדיוק בשלוש נקודות הפרש, פי 9, מעל או מתחת 1.80, קוף זה הטוב משלוש, נכון?
כן, כן.
ויתרון הביטיות הוא של ירושלים.
של ירושלים.
אז תראו, לדעתי, עוד פעם מקצועית, ירושלים צריכה לקחת את הסדרה הזאת. גם אם יהיה לה קשה, עזבו אתכם רגע הפרש, כן?
רגע, האימור?
האימור הוא פי 3. אם ירושלים מצחת בדיוק בשלוש נקודות הפרש, פי 9. ארי, נתחיל איתך. מה שאומר שאמור להיות משחק שקול.
שלוש ומעלה.
שלוש ומעלה לירושלים.
כן.
100%. אז 1.80 קוף.
אני הולך עם הערכה אופטימית של... של אריה, כן? אני מקווה שבאמת יצאו עם מקדמה מהמשחק.
אתה יכול להלך את השלוש בדיוק, זה פי תשע.
אתה שלוש בדיוק, אתה גם אופטימי וגם תרוויח כסף.
אני לא מבין בזה.
כי פה ההפרשים פחות קובעים. אוקיי, אז אתה הולך על שלוש ומעלה, ככה בשביל האימור אני אקח פה בדיוק פי 3, כאמור פי 3 זה בדיוק פי 9, 100%, אז יש לנו פה את שלושת המשחקים, ואם אנחנו הולכים עם אריה, אז יש לנו קופה יפה, ואם אנחנו ריאלים עם קופמן, אז נהיה מציאותיים.
מה המספר של הסוכנות של BMW?
מהקודם, עוד נשאר לך רק המגבים, אז עכשיו אתה יכול לחבר מראה אחורית. מהאימור הקודם שלך על ה-BMW, שלא בדיוק צריך, אני רק מזכיר לך. אוקיי. קוף עוד סיום, אתם ממשיכים ביניכם, ומיד גם נעשה דיווחי תנועה.
אם לא תסלח,
איך תיקח?
יש לנו כאן את ההרכבים של מכבי חיפה ובית"ר ירושלים.
וואלה, אולי אחרי זה אני אשנה את האימור.
אין בעיה, חיפה, משפטי בשער, רואי משפטי, רז מאיר, אופרי ארד, שון גולדברג, סם מנחם, מאור לוי, מחמד אבו פני, שרי, דין דוד, עומר אצילי, ודוניו, גוצווי דוניו, בית"ר ירושלים, איתמר ניצן, מקסים גרצ'קין, דוד חוגה, אופיר קריאף, אליאל דרי, לירן רוטמן, אביאל זרגרי, ג'אסי, מיכאל אוחנה, קמסו מרה, וליאופילו פלייטר. אין פה ורקה במשחקים האלה בגביע, אבל השופט פה, עד כמה שאני רואה, זה יגאל פריד. בסדר, ראה, אתמול היו פרטיות בקריית שמונה. אם היה גול, לא היה גול. נו. היום יהיה בזה, ביצדון העירוני בחיפה, מה קרה?
אתה אופטימי.
פרטיות אני תמיד אוהב. אני אוהב, ואני אוהב את הקטעים האלה, אתה יודע, אתה... תמיד חסר לי רק את הסוסים, אריה, את ה...
אני לא מבין, אם אסור למשטרה להיות בגבולות המגרש, למה הם מייעצים לשופט? איך הם מייעצים לשופט? הרי הם לא במגרש.
אבל אתה לא שמעת את זה, אתה לא שמעת עד הסוף, היו תקנות חירום.
באמת?
כן.
אתה צוחק מני.
מידע מודיעיני. אני לא צוחק, נו.
בחייך.
זה מה שאני...
זה היה המשחק הכי ספורטיבי שראיתי בעשור האחרון.
אתה לא יודע אף פעם מה השבק, מוסד.
יש פה עכשיו, יש פה באולפן תקנות חירום או...
זה שר אחראי, אני לא יכול, שר זה איש הקרבי לצברים האלה. הוא עדיין עושה מילואים בניגוד אלינו.
אוקיי.
יניב תוכמן, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב לכם.
הערב הפועל באר שבע מול מכבי נתניה, אולי יש לך גם הרכבים בשבילי?
כן.
אתה שומע טוב, אני אשים על אוזנייה, לא על אוזנייה, על רמקול שנייה.
אוקיי.
שיהיה לי יותר נוח.
כן.
טוב, מה אתה רוצה להתחיל?
עם מכבי נתניה, באר שבע, הרכבים.
כן, כן, אז נתניה, נתחיל עם המארחים, דני עמוס שוער, קרם ג'אבר, צד ימין, שלושה בלמים להערכתי, רז שלמה, שיר צדק ועומרי גנדלמן, צד שמאל שחוביץ', באמצע קרצב, גויגון, ברקוביץ', אמיר ברקוביץ', דומביה וזלטנוביץ', הרכב חזק, אולי הכי חזק של בני לם. מהצד השני, וזה הסיפור, הרכב לא הקבוע של רוני לוי, אריאל ארוש חוזר לשער, אחרי הרבה מאוד זמן שגלאזר פתח. גם רוני כנראה עם שלושה בלמים כמו תמיד, אבל זה שלושה בלמים אחרים. היום דוד קלטינס מצטרף ליד אבו עביד ולאיתן טיבי, זאת אומרת שמיגל ויתור עם צהובים וחתם עבד אל חמיד עם רגישות במבצעה לא משחקים. צד ימין על הקו יהיה אספריה הקולומביאני, חוזר במקום דדיה, צד שמאל אלדר לופז הפורטוגלי, קשר אחורי בריירו, לידו גורדנה שלא פתח הרבה זמן, ודורמיך פותח ולא ספורי, ובהתקפה אנסה ושכטר. אז יש לנו גם רוקביצה לא בסגל.
מה עם נתניה?
מה?
נתניה.
מה נתניה?
מכבי נתניה, יש להם הרכב?
אמרתי, לא שמעת?
לא שמעתי.
איפה היית?
לא, אני הקשבתי לזה.
בקיצור, נתניה אמרנו, בר שבע...
מי שופט שם?
שופט ליאני.
ליאני, נו טוב.
שופט ליאני ואין ור, כמו אתמול, גם היום, לצערי אין ור.
ליאני רוב הקריירה שפה בלי ור, אתה יודע, אבל בוא נאמר שהוא דווקא חד עין.
נכון, אבל אתה יודע, אחרי אתמול,
נכון.
אני חושב שלא הייתה סיבה לא לשבץ ור לאיפה שאפשר לשבץ. ראינו מה היה אתמול בקריית שמונה.
כן, ואז היית משבץ לחלק מהמגרשים וביתר היה הבלגן.
כן, לא, אבל תשמע, אריה, אם גם באנגליה דרך אגב, ופרסמתי את זה היום, יש למשל מחזורים גם של 32 משחקי גביה, יש שם לפעמים 9 ו-10 משחקים עם ור, וכל היתר בלי ור. איפה שאתה יכול לשבץ ור, שים ור.
אוקיי.
שים ור. לא, אגב, לא תמיד הוור עובד. ראית מה פרסמתי היום בוואלה? ביום ראשון היה משחק של אשדוד נגד ביתר ירושלים, אשדוד כבשה שער, כולנו היינו בטוחים שהשאר יאושר, למרות שהכוון הרים דגל לאופסייד, ואז פוקסמן לדעתי המתין ללייבה, אבל לייבה לא יכול היה להגיד כלום, כי פשוט טכנולוגיית הקווים האלה של הנבדל לא עבדה לו, המערכת לא עבדה באותו רגע, ואז הוא לא יכול היה להגיד אם כן או לא, היה אופסייד, אז הלכו עם הכוון בבייאוף, והשאירו את זה על זה שלא היה גול. למרות שלנו בטלוויזיה, מי שצפה במשחק, חושב שניר לוין היה פרשן, כולם העריכו שהגול צריך להיות מאושר, כי זה היה נראה כמו קו אחד של החלוץ קטאבי מאשדוד, אבל כן. אתה יודע, גם זה קורה בוור, אבל עדיין עדיף שיהיה וור, מאשר שלא יהיה וור.
זה נכון. תוכמן, המון תודה.
תודה לכם, ביי.
אנחנו עכשיו עם דיווחי התנועה, עם שר, פרסומות ונשוב.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
כן, חזרנו. עמית נאור, אהלן, ערב טוב.
אהלן רון, אהלן רון.
אהלן.
טוב, אז נובק ג'וקוביץ' כבר מודה ששיקר. אתה יודע, גם נוכל צריך לדעת להיות. אבל מתברר שהוא די סתום. וכל פעם תופסים אותו. ונכון שיש דר שפיגל שבודק כל דבר. אבל מה הולך לקרות שם?
תראה, הוא יאיר, הוא לא טיפש, הוא יאיר.
לא, הוא טיפש.
אתה יודע שאנחנו בינינו כזה התערבנו לפני זה, האם הוא יזייף חיסון. אז הוא לא זייף חיסון, הוא רק זייף בדיקת קורונה.
נכון, אתה צודק. אתה יודע, אתה פעם לימדו אותי שאיינשטיין אמר שטיפשות זה טעות שחוזרת על עצמה ומוצדקת. אז הוא חושב באמת שהוא חסין, אבל הוא דביל.
תראה, בוא נגיד לך איפה דברים עכשיו כן עובדים לטובתו, שכל הבלגן שהיה לא טוב לממשלת אוסטרליה, אוקיי? יש להם את כל הסיבות עכשיו לבוא, לעצור אותו ולגרש אותו. הם לא עושים את זה כי הם לא רוצים עוד את הבלגן הזה, אוקיי? את הבלגן הנוסף. ולכן מישהו ישלם על כל מה שעשו פה, לא בטוח שזה יהיה הוא. מחר הגרלה כבר, ולא נשאר הרבה זמן עד שמישהו יעשה אף. הוא לא יוצא טוב מכל הסיפור הזה, יוצא מזה רע מאוד. אתה יודע, זיכרון קצר, הרבה ישמחו אם הוא יפסיד מוקדם, ייקח את הטורניר, ישכחו את הכל.
טעות, טעות. גם אם הוא ייקח עוד 100 טורנירים, הוא יישאר הנבל, שאלוהים נתן לו כישרון בידיים וברגליים, ובגרון באיזה מקום זה נגמר. אז פדרר, תקשיב, פדרר יכול להפסיד מעכשיו עד מתי שימאס לו לשחק, והוא יישאר הגדול מכולם, וזה יכול להיות עם 800 גרנד סלאמים, פושטק וטיפש.
אז תראה, אריה, גם היום, גם לפני הדבר הזה, פדר ונדל, ואני אומר לכם את זה כל פעם, פדר ונדל כאושיות ספורט ואושיות טניס, הם שתי דרגות מעליו.
נכון.
אוקיי? זה התסכול שלו, גם לפני הסיפור הזה, אוקיי? והוא ניסה בכל מחיר, בזכות ההישגים שלו, וגם הוא השתפר בהרבה דברים, אבל תשמע, אתה רק לפני שנתיים הוא חוות כדור על שופטת. אתה יודע, רק לפני שנתיים, לא בכוונה אמנם, אבל עשה את זה.
אבל יש, רגע, עמית, יש דבר מה שנקרא in the heat of the game, ויש דבר שאתה רוקח, אתה יודע, מין שקר טיפש, שכל דבר ניתן היום לבדוק בדיוק של שניות, ואתה יודע שהתפסו אותך, אם אתה מספיק חכם.
ונגד מי אתה הולך? נגד עם שלם שישב בסגרים במשך שבועות. ורץ
לבחירות גם, אתה יודע, באיזשהו מקום, אם הממשלה של מוריסון, שסקוט מוריסון מבטרת לו, אתה יודע, האיש צריך ללכת לבחירות, לא הסרבים בוחרים בו, גם לא הסרבים שחיים באוסטרליה. אתה יודע, איך הוא מתכוון להעביר את זה? גם הם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על האוסטרלים, כאילו מדובר על הבורג'ינים במאה ה-15. אבל לא, הם יודעים קרו-קרו.
הם פוחדים לפתוח את זה, אל תשכח שחוץ מנובק, יש להם שם עוד איזה 500,000 לא חוקיים.
נכון.
אז הם לא רוצים לפתוח את זה, אני יכול להבטיח לך שמישהו כבר ישלם על כל הברדק שהיה שם. אל תשכח שכל התכתובות של לך תביא בדיקה, תעשה ככה, נשלח לוועדה כזאת, נעשה, הכל נמצא וקיים. כל השאלה, האם את החקירה הדי פשוטה הזאתי, הם יעשו לפני הטורניר ויכנסו באים אימא שלו ויגרשו אותו מה שנקרא על ארבע, או שהם יעשו את זה אחרי הטורניר ואז מישהו מקומי ישלם על זה. אבל כמו שאמרתם, הוא כבר מהיום, אתה יודע, זה לא לנס ארמסטרונג של הטניס, כי ההישגים שלו הם הישגים מה שנקרא חוקיים גרידה, אבל בדעת הציבור אני לא, חוץ מה, אתה יודע, אותם אוהדים סרבים, קשה לי לראות איך הוא... הוא באמת הפסיד פה בגדול, וזה כבר לא משנה 21-22, זה כבר לא משנה.
נכון.
כן, ויש רק אחד שיושב בבאזל וצוחק, נהנה מהצגה.
מה זה צוחק? לא מוציא מילה, אתה יודע, תן לה טיפשים לעשות את הטעויות לבד, מה אני צריך לעזור להם.
נכון,
ברור. זה ממש ככה. אבל תראה, גם מתחיל טניס בשלב כלשהו, אתה יודע, כל טורנירי ההכנה לא היו להיט, הייתי פיקאפ, כל זה, הכל... עמד בצל של הדבר הזה, הדבר הכי טוב שיצא מזה, אז לא מדברים על פאנק שווי, אתה יודע, אבל הטניס צריך לחזור להיות על המגרש, והוא יותר מדי כותרות מחוץ למגרש, ונובק, אבל תראה, זה גם מראה לך עוד דבר, נובק זה לא זה שיכול להוביל את הטניס אחרי רוג'ר פדרר, זה כבר די ברור.
אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע מי כן יכול להוביל, כי אני מסתכל למשל גם על רפה, אתה יודע, בכל הזה, תמיד יהיה מישהו יעלה את העניין של חומרים אסורים, ואני
אבל
מסתכל...
אבל תראה איזה יופי, רון, תראה איזה יופי, אם אתה מה שנקרא בורדרליין, אז תהיה מנץ'. כן. לא, ברף הזה, זה אלוף נכון. אמיתי, וזה זה אדם הכי נחמד, והאיש נכון. הכי טוב שיש. וזה, נכון. ואז אתה יודע, זה קצת ככה, אומרים את כל מה שהיה בשביל הצעיר, אנחנו שמים בצד. תראה, גם במקביל, בוא לא נשכח, שרוג'ר בתחילת הדרך לא היה כזה מבריק. רוג'ר איפשהו באמצע הדרך שם התחיל לדרוס את כולם כמו שוויצרי אכזרי. אבל...
מה שהוא התחתן, הוא נהיה קטלני.
כן, מה צריך את זה? תשמע, אני עדיין, אתה יודע, הולך עם זברב, אבל זה בעיה. נובק היום הופך להיות, זה לא הילד הרע, זה פשוט המאוס של הטניס בקטע הזה. ודי מחרבן לעצמו, המרדף אחרי התור 21, די יחרבן לו, סליחה על הביטוי, את כל מה שהוא עשה כל הקריירה.
נכון. תגיד, איך הקהל האוסטרלי התנהג במשחקים, אם אפשר להאריך?
תראה, אני מהיכרות שלי איתם, בדרך כלל זה הזרים שגרים שם שהיו עושים את הרעש. היוונים, אפילו השוודים שהיו באים עם הקרניים, אתה יודע, עם כל הקובעי קרניים וכאלה, שהיו עושים את הרעש. האוסטרלים זה גיל הזהב בדרך כלל שמגיע לטורניר הזה, אתה יודע. אז אני לא צופה יותר מדי זה, כי בדרך כלל, אבל...
הם גם עושים לו כבוד על הקטע של 9 אליפויות. הוא אדם נערץ היה. כן.
כל מה שצריך זה לשים את רוד לייבר בשורה הראשונה, אתה יודע שהוא חצי מנמנם כזה, והכל יהיה בסדר בקטע הזה. תשמע, היה שם פעם מכות בין האוהדים, בין הקרואטים לסרבים, אתה יודע, אבל זה בעיקר הזרים המקומיים שנמצאים כל כך רחוק מהבית, שפתאום יוצא להם, אתה יודע, השכונה. אז לכן בקטע הזה אני פחות דואג, יעבור, אתה יודע, יהיה בסדר, אבל כל הטורניר זה הגרנד סלאם הראשון שאני יכול להגיד לך שהוא מבחינת הרמה שלו והכל, אתה יודע שאנחנו לא דיברנו על זה, אנדרוסקה, איך הוא אומר, רדוקנו, זאת שלקחת ה-US Open, האנגליה הצעירה, הפסידה השבוע 6-0-6, היה 6-0-4-0.
מאז הטורניר היא לא יכולה, היא לא מסוגלת לחזור לעצמה, מאז הגרנד סלאם שלה.
6-0-4-0 היא הייתה בפיגור, זאת אומרת שכאילו מבחינת רמה, אתה לא תמצא את מי שאתה רואה, קיריוס, המקומי אפילו, אתה יודע, עם קורונה לא ישחק, זאת אומרת, יש פה בעיה של
של לבל. נקווה, תשמע, מחר יש את הדרואו, נקווה שבאמת יהיה לפחות טניס אחרי כל השטיות האלה. אבל אתה יודע, אף אחד בעולם, מה שנקרא מחוץ לטניס אוסטרליה, לא יצטער עם נובק יודח, ובאמת הוא ספורטאי ענק. פשוט נטול הכנה למוח, גם זה קורה. על הכיפק. עמית,
יאללה חבר'ה.
עמית, תודה.
תודה.
תודה, ביי
ארי. אור שקדי, וואלה, אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
בסדר, שני משחקים גדולים הערב.
כן, אחד הולך כבר בכיוון לא כך טוב.
כן, בוא שים אותנו באמת במה שקורה שם.
21-10 בשקטש, אנחנו שתי דקות לצאת הרבע הראשון.
כן.
אומנם בשקטש מופיע למשחק הזה בלי איזה הווייט הזה, תכן שניצח להם במשחק נגד חולון, אבל שלושה שחקנים אחרים שלא תקרו משחקו, כן משחקים חולון, משחקת מזעזע בינתיים, לא יורדת להגנה, לא לוקחת ריבאונד, ושום דבר בינתיים לא עובד.
זרקו את בוסקליה, הביאו את גיא גודס, חשבתי שבאמת תהיה, שהם רוצים להישאר במפעל, להגיע לשמינית הגמר, איפה אני טועה?
הם רוצים, אני חושב ש... אנחנו דיברנו על שבוע שעבר לפני המשחק, ונגיד דיברתי, זוכר, פיליפ כשבוע, ודיברנו על זה שחולון כאן נצא את המשחק הזה. פול חולון קבוצה לא יציבה, היא קבוצה שנבנתה על אותו, וחסר לה כמה אלמנטים מאוד ברורים, ריבאונד ברמה מאוד מאוד נמוכה, היה חסר במוביל כדור, אז הם הביאו מישהו שהוא, אני לא חושב כך מתאים, הכל הולך עקום, יש שם כמה שחקנים ונמצאים בכושר אישי לא טוב, בסופו של דבר, בלי קריס ג'ונסון בקבוצה תחתית בישראל כנראה. והמצב שלה שכנראה היום הם הולכים לסיים את העונה הזאת באירופה. אלא אם כן אנחנו נראה פה איזה שינוי מאוד משמעותי במשחק.
מה אמרת על קריס ג'ונסון?
שבלי קריס ג'ונסון מדובר בקבוצה תחתית כנראה בישראל.
כן. תשמע, בתחילת כל עונה, אתה מתחיל לבנות, אתה שם לך איזה שניים, שלושה שחקנים, שזה הבסיס לקבוצה. אחד השחקנים האלה בחולון היה אמור להיות השנה רגלנד, שהוא באמת נתן עונה מצוינת באילת, אבל אתה רואה איש עצוב. אתה יודע, כאילו, אין, זה פוינט גארד, שיש לו יכולות, והוא כאילו אמור לעשות כל העסק שמח, במיוחד בקהל כמו חולון, והאיש הזה הוא בדיכאון, ומושך איתו את הקבוצה, ובסוף, ההצלה שלהם, וכאילו פתאום נפתח להם משהו, כשנים מסגב משום מקום, פתאום הפך לאיזה, לא לוקח מן הכלום, להפך, אבל אוי ואבוי לקבוצה, שבונה על רגלנד, ופתאום מגלה את נים בסגר.
כן, אין דפק, ועכשיו אנחנו נביא את זה על המגרש, והוא תקע מצוין, אבל החודש וחצי האלה של בוסקאלי בית הקבוצה, היו החודש וחצי של נביא את זה והפצוע. וחולון, כמו שאמרתי, פשוט נבנתה לא טוב. אתה נמצא עכשיו בסיטואציה כזאת שהעונה האירופית שלך כנראה הולכת להיגמר היום. אנחנו מתקרבים לכיוון 27-13, לא נגמר הרבע הראשון. תיגמר העונה האירופית שלהם, יש להם על הנייר, אבל המשחק עוד אמור להתקיים ביום ראשון גביל בי המדינה, המשחק ששם עוד מעבור להם, מפסידים לפועל חיפה, אני כבר לא רואה אותם, מה נשאר להם? נשאר להם רק הליגה, ששם הם בנחיתות מאוד משמעותית מול שתי הקבוצות יותר חזקות, וזה הולכת לקראת עונה, אחת העונות הפחות טובות של הפועל חולון, קבוצה שהתרגלנו ממנה לדברים מצוינים. אני חייב להגיד משהו אחד, זה לא הפעם הראשונה שחולון טועה, אבל זו הפעם הראשונה שבגלל השיטה הזאת של הצ'מפיונס ליג, לא היה לה זמן להגיב כמו שצריך. אני חושב שהטראומה של חולון שהתחילה בקיץ עם דדס, עם העזיבה של דדס, איכשהו בנו לזה שיקרו דבי להביא את התחנים שמתאימים לו, היה להם איזשהו רעיון בראש מה עושים.
כן.
אחרי זה התחילו לשנות דברים. בואו נשאר פה להתקפה האחרונה של הרבע, פנימי לוקח פה שלושה, לא פוגע בכלום, 26-13 בשיטה של הרבע הראשון.
בסדר, זה עדיין, אני מאמין שאפשר לחזור מזה, כי אני אופטימי, אבל... אני מקשיב מה שאתה אומר, אני חושב שאתה צודק.
אתה היית מחליף מאמן יומיים לפני משחק הזה?
חולון הייתה צריכה לפטר את בוסקליה, אני שמעתי את הדיבורים על זה, אחרי ההפסד להפועל אילת, הראשון בבית.
נכון.
הראשון, אז, 90-72, היה רצון לפטר אותו, תשלח אותו אז, פרליט, אני לא זוכר אם הם היו, באיזה מקום הם היו באירופה, כן, כן, לא, לא. אבל זה לא עכשיו באמצע ציבור, עכשיו חולון לא המציא את הפטנט הזה, כי כמה ימים אחרי זה בורגוס, שזכתה במפעל הזה פעמיים ברציפות, פיתרה את המאמן השלישי שלה תוך כדי שדרה. העונה. אז אנחנו לא היחידים המיוחדים בעולם, אבל כן, לא טוב, לא טוב, אני מאוד מחזיק מגיא גודס, כן, אני לא אסתיר את זה, אני חושב שהוא מאמן טוב. השאלה, עם חוב השחקנים שיש לך, מה הוא יעשה? גיא גודס במכבי ראשון, שהגיע בקדנציה הראשונה, הביא את אלכס המילטון, שמינת הקבוצה, אלכס המילטון הטוב, לא זה שראינו אותו בגרסה הרעה שלו באלה, הביא את דיימון סימפסון, וסיים עם, לדעתי גם עם מונרו בסוף העונה.
בוא נדבר עכשיו על פועל ירושלים נגד פרומיטי, זה משחק שיקרה בארץ.
9 בערב.
כן, 9 בערב. פרומיטי מגיע מאוקראינה, ננו גינסבורג הוא המאמן, יש שם כמה אמריקאים ששיחקו כאן בארץ, קבוצה מוכשרת.
פתיחת קבוצה, באמת.
כן, קבוצה אבל היתרון הביתיות, רק נזכיר, הוא של ירושלים, ובוא נאמר שבבית לפחות, אתה יודע, בארנה, עם כל הצבא האדום שלהם, הם צריכים לעשות את זה, למרות שהם מפסידים גם בבית.
כן, בבית, הם ניצחו קצת 1-3 בצ'מפיונס ליג, ירושלים קבוצה יותר איכותית מפרומיטי, כמה שפרומיטי קבוצה מצוינת. הבעיה שנגיד לך שאני כל מהכיסה עם פרומיטי תזרוק את ירושלים, לא, זה לא הפתעה. פרומיטי קבוצה חזקה מאוד, ירושלים בעצם זה שטבחה והגיע לאן שהגיע בבית הזה, היה לה גם הגרלה לא טובה וגם הסתבכה, והרבה פה תלוי, אתה יודע, ברמת הכישרון האישי. אני חושב שאני מאוד חושב שיותר אלפרי בסך עוד הטובה מאוד בפועל ירושלים, הוא נגד מאמן מנוסה מאוד, שעשה הרבה מאוד הצלחות באירופה, גם ברמות קבוצות עם נימבורג, והוא יכול להביא את פרומיטי, נבחרת כזה כדורסל שונה, כן, זה
תשמע, הגבוה של ירושלים יכול לשנות להם את הקבוצה, זה בדיוק מה שהם היו צריכים.
ארי, אתה ראית אותו נגד גלבור?
לא ראיתי.
רם מאוד, היתרון של ירושלים, שהגבוה של פרומיטי שונה, והצחת מהשלושה גבוהים שלהם, תפקע אתמול באימון קרה שריר וידר חודש. אז נשארו עם מירו בילן, ששחקן מאוד מוכר ברמה האירופית, עוד גבוה אוקראיני, ועוד פורוורד 2. זה לא מספיק לדעתי מול ירושלים, במיוחד עם פריימו, שהוא מאוד מאוד דומיננטי. ירושלים מי הייתה יתרון שעבר, לדעתי המפתח של ירושלים במשחק הזה יהיה לעצור את דיאנג'לו אריסון, שאנחנו מכירים אותו מצוין, הוא שחקן נהדר, אחד הדברים הכי טובים שנחתו פה בשנים האחרונות.
שקדי, אנחנו לחוצים בזמן, אני חייב לסיים, המון המון תודה.
תודה לכם.
אם לא תשלח
איך תיקח?
נעבור לעניינים מאירופה, נתחיל עם המשחק שכבר דיברתם בו בשעה הראשונה עם אבי נילמי שפרשן את המשחק הזה בספורט 3, ברצלונה מול ריאל מדריד, חצי גמר סופרקאפ, זה קצת פחות ממה שהיינו רגילים אליו, ללא מסי וללא רונלדו, ואין ספק שריאל מדריד מגיעה פייבוריטית למשחק הזה, בארבעת המשחקים האחרונים ניצחה את ברצלונה, אבל עדיין זה משחק שהוא תמיד מעניין, בכל מסגרת, ניצחון ביתי של ברצלונה 3.70, תיקו 3.55, וניצחון חוץ של ריאל 1.60, כאמור, המשחק הזה בתום 90 דקות, וכמובן שריאל פייבוריטית. קופמן, נתחיל איתך.
מה לחפש הפתעה שיהיה איקס? אולי בפנל, ברצלונה צריך יותר?
האמת שכמו שברצלונה נראית וכמו שריאל, תיקו זה בתום 90 דקות, זה בהחלט הישג עבור ברצלונה, ללא ספק. אז תיקו 3.55, אריה, מה איתך?
טוב, קוף לקח כבר את הסיכון המקסימלי.
כן.
אני אלך כמו אידיוט, ריאל.
ריאל. אז אני אידיוט מושלם, ואני נלך לניצחון של ברצלונה בתום 90 דקות, שזה יניב למנחשים 3.70. נעבור למשחק נוסף, לא פחות מעניין, סופר קאפ האיטלקי, הדרבי של איטליה, מה שנקרא אינטר מול יובנטוס, יופי של משחק, אגב, יובנטוס לאט לאט מתחילה להתאושש, למרות זאת עדיין אינטר בוודאי בבית פייבוריטית למשחק הזה, ניצחון ביתי של אינטר 1.70, תיקו 3.25, וניצחון חוץ של יובה 3.60. כן, ארי?
קייזה נפצע, גמרת העונה, זה משמעותי.
נכון, בוודאי יובנטוס שהשנה היא לא משופעת
בכוכבים. לא, 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 תקופה יפה לאחרונה.
תקופה יפה זה מושג יחסי.
איקס.
איקס. אוקיי, אז זה האמור שלך. קוף, עם תקופה יפה, אז אתה הולך לניצחון של יובנטוס?
אינטר.
למרות הכל.
אוקיי, זה הלך.
כן, אני הולך איתך עם ניצחון ביתי של אינטר, ונסיים עם גביע ליגה האנגלי. עוד משחק מרשים ביותר, טוטנהאם מול צ'לסי. בוא ניתן את היחסים, פה העסק שקול לחלוטין, עם יתרון קל לצ'לסי. ניצחון ביתי של טוטנהאם 2.90, תיקו 3.05, וניצחון חוץ של צ'לסי, פי 2. אריה, אימור שלך.
יהודים, אני עם היהודים.
היהודים זה טוטנהאם למי שלא הבין.
כן.
אוקיי, טוטנהאם 2.90, ניצחון ביתי שלהם בתום 90 דקות, קוף.
איקס.
איקס. ואני אלך פה עם צ'לסי. הם עדיין קבוצה, אמנם לא קבוצה של היהודים, אבל היא קבוצה יותר שובה. היא
הבאה בענות יהודית.
כן, אבל...
אזרח ישראלי.
עדיין, טוטנהאם נחשבת כקבוצה של היהודים.
אתה לא ציוני.
נכון, אני יהודי.
יש ור?
מה?
יש ור?
יש אין הנץ.
אין הנץ.
בסדר? יאללה, חברים, בואו, אנחנו נסיים עם האות ונצא לפרסמות.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
עם רון קופמן ואריה מליניאק.
עוזי דן הארץ, אהלן, מה העניינים?
אהלן.
איך אתה חוגג את אליפות אפריקה?
תשמע, אני כידוע קצת משוחד ומאוד אוהב את אפריקה וגם את האליפות בינתיים, אבל בוא נגיד שהתחיל ככה ככה, מעט שערים, בלגן גדול היום עם השופט מזמביה ששרק לסיום דקה 85, שזה אגב דבר שיכול לקרות, אתה יודע, נתפס לו השעון, לא יודע מה, אבל הוא גם היה רע מאוד לפני זה, ונתן פנדל שלא היה, ושיפוט בעייתי מאוד, והיה לא משחק ראשון באליפות, אבל אני מאמין ומקווה שעם הזמן, והרגע סטטורני יניע, אז נראה יותר גולים, ונראה, היו כמה משחקים טובים, ניגריה הייתה מצוינת, סניגל הייתה לא רעה, מקווה
שיכנסו לעניינים
גם השחקנים וגם השופטים.
תשמע, יש לנו שיחה קצרה, ואתה מכיר את הקמפיין שלי על זמן נטו. מה עוד צריך לקרות בשביל שיפסיקו למדוד זמן על שעון של בר מצווה?
אני מבין מה אתה אומר, השאלה, תראה, הכדורגל, הבעיה בכדורגל, בעיה, יש אנשים שיגידו שזה דבר טוב, שהוא משחק מאוד מאוד שמרני. אתה יודע, שינויים בכדורגל לוקחים, מה שבכדורסל, בכדורף, בפינג פונג, שינו כל כך הרבה דברים, בכדורגל, האם היה צריך מישהו תבר, שזה משהו שהיה מתבקש לפני 20 שנה, לקח המון זה. כשאתה אומר לשחק משחק נטו, אתה אומר גם לשנות, נגיד לעשות משהו כמו 60 דקות נטו, שזה בעצם מה שמשחקים במשחק כדורגל סביר.
60, 70, 80,
לא, תכבר? אני אומר בשביל שעכשיו ה-FAB, שזה הגוף המחוקק, שזה לא פיפה, זה קשור, זה תלוי גם בפיפה וגם בזה, בשביל שהם יבואו ויגידו עכשיו משנה, זה שינוי כל כך דרמטי, שקשה לי, אני לא אומר שהוא לא צריך לקרות מתישהו, אבל אני חושב ש... אנחנו די זקנים, אתה עוד יותר מבוגר ממני, אני לא חושב שאנחנו נרד. אולי זה יקרה מתישהו, אבל אני מסכים איתך שיש המון דברים בכדורגל שהם ארכאיים ושינויים מתבקשים, ושוב, תחשוב על טכנולוגיית קו השער או...
לא, אני מדבר
על... לא, עבר שזה דברים הרבה יותר פשוטים.
בטח.
כמה זמן לקח וכמה בלגן יש עם זה גם עכשיו.
תגיד.
אתה מדבר על שינויים...
אוקיי, זה שיחה לפעם אחרת. תגיד, את מי אתה רואה כבר, אחרי מה שראית, את מי אתה כבר רואה בשלב הבא? או את מי אתה רואה?
השלב הבא זה קל, כי השלב הבא עולות 16-24, אז כל הגדולות, כולל מצרים שהפסידו לניגריה במשחק הראשון ולא הרשימו, יהיו בשלב הבא. עוד לא ראינו את כל הנבחרות, אבל... הניגרים נראו טוב, שזה די מפתיע, כי הם לא כל כך, בתקופה לא מי יודע מה, סנגל נראתה טוב, אלג'יריה קצת תחזבה, אבל היא אלופת אפריקה והיא נבחרת טובה. אני חושב שאחרי משחק אחד, בייחוד שחלק מהנבחרות, שחקו נגד נבחרות פחות טובות, קצת מוקדם לקבוע, זה עדיין פתוח. אין פה איזה מישהו שאתה אומר, וואו, זה הנה, סימנו אותם כאלופים הבאים, וכמובן שקמרון שלא התקראת אותה, והם גם משחקים בבית וגם נצחו את המשחק הראשון, וגם יש להם קהל להבדיל מהנבחרות האחרות, הם תמיד
איך קיבלו מצרים את ההפסד הזה?
למרות שזה הפסד לנבחרת שהיא טובה מאוד, ביקורת קשה, פחות על ההפסד, יותר על צורת משחק, קרלוס קירוס המאמן שהיה הגנתי גם כשהוא אימן באיראן וגם כשהוא אימן באירופה פורטוגל וריאל ועוזר ורנסטרולד ומה שאתה לא רוצה זכה להרבה מאוד ביקורת לסגנון המשחק שלו. מי שראה את המשחק, מוחמד סלאח שיחק במקום שהוא לא רגיל לשחק בו, לא בליברפול וגם לא בנבחרת, וראו את זה, הוא לא הורגש. אז הביקורת הייתה על סגנון המשחק יותר מאשר על התוצאה, להפסיד 1-0 לניגריה זה לא נורא. כאילו שאמר שהוא ניסה להפתיע את הניגר, אז הוא לא הצליח להפתיע את הניגר, הוא צריך להרגיל את המצרים, אבל אתה יודע איך זה מאמין, או שחקן, או בכל זה, משפט את המשחק האחרון שלו, כרגע הם כועסים, נצחו משחק הבא, פתאום ידברו אחרי.
עוד שאלה קטנה, למי שלא מחלה את כל הימיו ולילותיו מול המסך, תן לי איזה משחק או שניים ששווה, שאסור להפסיד.
שמה, בגלל ש מרוקו גאנה וניגריה מצרים כבר היה, שזה שני סטייטמנטים מאוד מעניינות באותו בית בסיבוב הראשון, אז לא יודע, זה שיש נבחרת מסוימת, זה לא אומר דווקא שהמשחק יהיה טוב. לפעמים נבחרות קטנות שנותנות, ראינו את סיירה לאון, ראינו את זימבבואה, מפתיעים לטובה. אני אומר, תפתחו איזה יום, תראו את שלושת המשחקים בשלוש, בשש, בתשע, ותחליטו אחרי זה איזה נבחרת אתם רוצים לראות ומה, ולעקוב אחרי מי לעקוב.
יפה. אז אנחנו ניפגש באחד מטיסותינו הקרובות, תודה על השיחה. נעבור לפרסומות.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
חזרנו, ערן סורוקה, ערוץ הספורט, ערב טוב.
מעולה,
אני יודע, תלוי, אתה יודע, תלוי איפה שמים את האוזן ואיפה שמים את העין. אנחנו כרגיל, קודם כל עדכון, הפועל חולון בפיגור 44-33 מול בשיקטש באיסטנבול. אנחנו כרגיל מסתכלים על הילד שלנו, על דני, דני אבדיה, אבל אתה יודע, קוראים עוד דברים ב-NBA, אז בואו נפנה קודם כל, נתפנה מהעניינים הבוערים שלנו. נראה כאילו כרגע אבדיה קונה דקות המשחק שלו בזכות היכולות ההגנתיות שהוא צבר בתקופה שהוא היה חלש בהתקפה.
נכון. אתה מכיר את זה שאתה שם, כאילו, יש לך רימה כזאת של דפים, ואתה אומר, יום אחד אני אמיין אותם, ואתה שם אותם בצד, ואז יום אחד אתה חייב למיין אותם. אז וושינגטון עם הרוטציה שלה. התחילו את העונה עם זה שהיו להם יותר מדי שחקנים טובים, רק מה? רוי הצ'ימורה עשה ג'סטה, ופשוט נהדר חצי עונה בגלל בעיות שהיו לו קצת בלחזור לעצמו אחרי טוקיו 2020, ותומאס בריינט היה פצוע. אז הצ'ימורה חזר בתחילת השבוע, ובריינט חוזר הלילה. פתאום לוושינגטון יש שלושה סנטרים, שלושה פאוור פורדים, ועדיין כדורסל משחקים 48 דקות. אז הם יצטרכו להחליט מה עושים עם זה. וזאת עלולה להיות בעיה, כי נשאר להם חודש עד הטרייד דדליין, כרגע הם לא מספיק טובים כמו שזה נראה כדי להיות בפלייאוף, והם יצטרכו להחליט מה עושים, אם מחליטים לארוז כמה צעירים או שחקנים ולהעביר שחקן כמו ג'רמי גרנט כמו שמדברים עכשיו, או להחליט שדווקא מבטרים על ברדלי ביל והולכים עכשיו ללוטרי. אבל בכל מקרה יש להם עכשיו כמה שבועות מאוד מאוד קריטיים, ועבדיה משחק עכשיו פחות בגלל הקאמבק של הצ'ימורה, והוא יצטרך להרוויח את הדקות שלו, ובכל דקה שהוא על הפרקט לתרום גם התקפית וגם הגנתית, שזה אתגר משמעותי
בשבילו. לא הבנתי, אתה ספרת אותו בתור פאור פורוד?
אני סופר אותו בתור הכל. בהגנה הוא משחק גם פאור פורוד.
כן, אבל
יותר מאשר סמול פורוד.
תשמע, מה זה הגנה? הגנה, אתה עושה חילוף, אז אתה יכול לשמור גם על פוינט גארד.
כן, אבל שוב, אם אתה רוצה לספור גם סמול פורודים, אז יש לנו גם את קנטביוס קולדוול פופ ואת קורי קיספר, שהם מתחק גם בכלל בשתיים, אז יש לו הרבה תחרות על הדקות, יותר תחרות מה שהייתה לו אי פעם, וסיטואציה לא פשוטה לאף אחד מהמעורבים בדבר.
אבל אם אתה מסתכל על זה, לא רק בעיניים הישראליות הקטנות שלנו, אני חושב שצריך לשלוח פרחים ללייקרס, שהם בנו לוושינגטון אחלה רוסטר השם.
כן, בנו לוושינגטון אחלה רוסטר, ועדיין כשאתה מסתכל בסופו של דבר על התוצאות, אז שנה שעברה וושינגטון סיימה עם 50% והייתה בפלייאוף, והשנה וושינגטון עם 50% וכרגע באותו מקום שהייתה בו שנה שעברה. אז עם כל הבנייה הנהדרת של הרוסטר, וכן, זה נתן קבוצה בריאה יותר, מאוזנת יותר, כיפית יותר לצפייה, במבחן התוצאה, האם זה משהו שישאיר את ברדלי ביל אם וושינגטון תתן במקום התשיעי ותהיה מחוץ לפלייאוף? אני בספק. ווושינגטון רוצה להשאיר את ברדלי ביל, זה אחד היעדים המרכזיים שלה. כרגע עוד לא חתם על הארכת חוזה.
אוקיי. מה עוד יש לנו? ממפיס?
ממפיס. איזה כיף ממפיס. חרה ניצחונות רצופים. ג'ה מורנט, גם ככה הוא התחיל את העונה מדהים, ואז הוא נפצע, נהדר 12 משחקים, וכרגע הוא חוזר לדיוני ה-MVP וחמישיית העונה והכל. ובאמת נותן הופעות של סופרסטאר בזו אחר זו. הפעם ניצח את סטף קרי וגולדן סטייט, 116-108 עם סל ענק במאני טיים של סל ועבירה. והיה שם עוד סיפור מצחיק, שאחד האוהדים בא לתת לו כיף, אוהד של ממפיס, במשחק בית של ממפיס, והם גופיה של סטף קרי. אז הילד מקבל מג'ה מורנט מבט עצבני, ואחרי המשחק ג'ה אומר, ג'ה, זה למה אתה לובש גופיה של סטף? אז זה יהפוך עוד לממפיס תדע למנף את זה מבחינת יחד, אבל מבחינת כדורסל, זאת פשוט קבוצה שמשחקת כדורסל נפלא והיא עמוקה, והיא עושה את זה בלי המאמן שנמצא בבידוד. אז באמת כיף אדיר לראות את ממפיס, קבוצה מלהיבה, צעירה, רצה, חוסמת, חוטפת, מעיפה שלשות.
הספורט בעיקרון הוא עניין פשוט, מי שמסבך אותו זה המאמנים, זה שהמאמן חולה זה לפעמים חדשות נהדרות.
לא יודע אם בממפיס, כי שם באמת המאמן הוא חלק אינטגרלי מההצלחה של הקבוצה, אבל שוב, עוזרי המאמן עושים את העבודה מספיק טוב, האנשים יודעים את העבודה שלהם, ורואים את זה באמת בניצחונות האחרונים שלהם, ניצחו בחוץ את הלייקרס, יביסו בחוץ את הקליפרס, מנצחים בבית את גולדן סטייט, וכל זה בלי המאמן הראשי שלהם, אז כן, הקבוצה עובדת מספיק טוב.
איך היה קליי תומפסון במשחק הזה?
בסדר גמור, כמו משחק הראשון, הוא כרגע על הגבלת דקות של אזור ה-20 דקות למשחק, עלה 14 נקודות, אחוזים עדיין לא משהו, עדיין לא בכושר מלא, אבל זה מן הסתם אחרי שנתיים וחצי בחוץ אתה לא תהיה בכושר מלא גם במשחק השני, וכנראה גם לא במשחק השביעי. אז הם עושים כזה, כל פעם נותנים לו עוד כמה דקות ועוד כמה דקות כדי שיתושש.
כן, בעיניי החריגות שהוא חזר לחמישייה קצת היו מוגזמות, אבל בגדול בוא נגיד שבקצב שמשחקים ב-NBA כל בוקר יש חדשות,
בדיוק.
אז יהיה לנו מה לדבר גם יהיה לנו מה לדבר גם בשיחה הבאה שלנו. יופי, תודה.
בכיף.
אתם מאזינים לספורט עם רון קופמן ואריה מליניאק.
עדכון 1-0 מכבי נתניה על הפועל באר שבע, בשקטש מובילה על חולון 44-37 באיסטנבול, מחצית, ועל הקו הרלה וייסברג בדרך לארנה בירושלים. אהלן הרלה.
אהלן בליניה, ערב טוב.
טוב, נו, מה אתה... קודם כל, מה המצב בכביש? אני מקווה שקצת התנועה ירדה לפחות מהקורונה הזו.
אין פקקים, בוא נגיד ככה. יופי. אפילו הושאתי לעצמי לצאת ב-28,
אז המצב נראה טוב. יפה. עכשיו, שון קיל פטריק יצא מהבידוד, האם הוא ישחק הערב?
שאלה טובה, לדעתי לא, וגם אם כן, זה יהיה לדקות ספוחות, כי מעבר לבידוד הוא לא הספיק להתאמן עם הקבוצה, אולי פעם אחת או בכלל לא. בוא נגיד ככה, אם שון קיל פטריק ימצא את עצמו לפלקטי עושים מה שיכול לירושלים בצרות ולהיותם אלטר אם אין ברירה אחרת, אבל אם או בלי קיל פטריק לפחות יהיה לאלטרין סגל קצת יותר רחב ורוטציה קצת יותר עמוקה מאשר בניצחון במנרסה, שלשם הוא הגיע עם 8 שחקנים, כי גם נועם דוברת וג'ון אגבונו בכלל לא יכלו לשחק.
ג'ון אגבונו לא משחק?
לא, אולי הם לא שיחקו במנרסה, הם יכלו לשחק הערב, יערכו את הבחורה שלהם, אז לפחות אותם יש לו, זה כבר
רוצה
יותר עמוקה.
יפה. עכשיו אנחנו הולכים לשחק נגד קבוצה אוקראינית, אבל עם מאמן שהוא לגמרי ישראלי.
מאמן ישראלי וגם זרים ישראלים. ננו גינזבורג עשה שנה דני פרחנקו, והביא 4 זרים ששיחקו בליגת העל. כמובן שהשם הבולט ביותר, גם הקלה המוביל של הקבוצה הזאת, זה דיאנג'לו הריסטון, אבל אני חושב נצטרך לבחון את זה תוך כדי סדרה, שאיש המפתח הוא אחר, הוא דווקא קריס דו, שאומנם קולע פחות מהריסטון, אבל הוא יותר ורסטילי, קורם ביותר אספקטים, ואני חושב שהוא המוח האמיתי של הקבוצה הזאת, המנהיג שלה.
טוב, תשמע, לא צריך להיות גאון בשביל להבין שאוי ואבוי מתחילים סדרה של הטוב משלוש עם הפסד בית, זה לא בא בחשבון בכלל.
נכון, ראינו גם את חולון, שעכשיו ככה נאבקת בשיניים כדי להישאר בחיים מול בשקטש, מינוס 7 במחצית זה טוב לעומת מה שהיה להם, וזה גם סדרה של הטוב משלושה, זאת אומרת, אין הרבה הזדמנויות לתקן, אם אתה מפסיד בבית, אתה כבר רגל וחצי בחוץ, וגם בהיסטוריה צריך לציין, לא בדיוק הולכת בצד של ירושלים, ננו גינזבורג, כשאימן בנינבורג כבר הריח אותה פעמיים ומנע ממנה כרטיס לטופ 16 ביורוקאפ.
אני רוצה להגיד לך שלמרות שירושלים בבית, אני הייתי לוקח את המשחק הזה כמו אנדרדוג, ואני יותם עשה סדר בקבוצה, אבל הוא לא לוקח סיכונים. תן לי בחצי דקה מה בכל זאת אפשר לעשות בשביל לקחת את המשחק הראשון.
קודם כל לא לתת לגרדים של פורמיטי להתפוצץ, לשמור אותם קרוב. אני חושב שמתחת לצהל ירושלים תסתדר איתם, בטח עם בריימו והגבולו החדשים שנותנים לו יותר איזון, ולרוץ כמה שיותר לרוץ, כי את אובסואן וג'לי רדאוט בהתקפה קשה לעצור בטח בארנה.
יפה, תודה רבה לסע בזהירות.
תודה רבה, ביי ביי.
ותודה לשר פלסנר, אילי קונפלד, בני אלפרין, רון שהין, שני רומנו ודוד זבולוני. וזהו, סעו בזהירות רבותיי, מתחיל גשם בקרוב.